שלושה שיודעים. שלום לכם, מעיין הנאורים של מערכת החיסון. חוקרים בפקולטה לרפואה בטכניון פענחו היבטים חדשים בהזדקנות מערכת החיסון וגילו כי אפשר להשיב לה את נאוריה ואז את נאורנו, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ושידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. משרד הבריאות עדכן אתמול שביממה האחרונה הובחנו 5,140 נדבקים בנגיף קורונה. היום מספר הישראלים החיוביים לנגיף קורונה הוא כ-34,000 מתחילת החודש, זאת אומרת בעשרה ימים. עשרת הימים האחרונים מתו מהנגיף בישראל 85 בני אדם. התחסנו והקפידו על עטיית מסכות. הדוח הפסימי של האום, בשנים הקרובות צפויים להקות בנו גלי חום, גשמים עזים, בצורות, הצפות, כל זה כמובן עם פליטת גזי החממה לא תיעצר, ומיד נרחיב על הדוח. וגם חוקרים בפקולטה לרפואה בטכניון פענחו היבטים חדשים בהזדקנות מערכת החיסון וגילו כי אפשר להשיב אותה לקדמותה ואפשר להשיב לה את נאוריה. מיד גם פתח להבנת מחלת האלצהיימר, גם במחקר הזה נעסוק, וגם חווה לגידול עצות בשפחי נחלים מונעת זיהום סביבתי, עוד מחקר בו נעסוק. ומאתמול בלילה ועד סוף השבוע הזה, מטר מטאורי מרהיב בשמי ישראל, מטר הפרסאיד עם מפגן המטאורים הגדול ביותר שנראה בשנה האחרונה. אפשר לראות יותר מ-100 מטאורים בשעה, מראה מרהיב. האורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. פתח להבנת מחלת האלצהיימר. לראשונה בעולם נמצא מנגנון המצביע על סיבי חלבון כמזרזים פעילות כימית הגורמת לנזק מוחי. מיד נפצח את המשפט הזה. חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב גילו שסיבים של החלבון אמילואיד בטא, ומי שמאזין לתוכנית שלנו מבין שמדובר במשהו שקשור למחלת האלצהיימר, אותם סיבים שמזוהים התפתחות המחלה מאיצים פירוק של מוליכים עצביים בעלי חשיבות לתפקוד התקין של המוח. הממצאים עצמם התגלו ופורסמו בכתב העת קם קטליזיס. אנחנו שמחים לומר שלום לעורך המחקר, פרופסור רז ילינקס, סגן נשיא ודקן למחקר ופיתוח באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
בוקר טוב.
טוב, כל התקדמות, כל צעד קטן שקשור לאלצהיימר זה כמובן משהו שמדליק אותנו בכל מובן אפשרי. אז בואו נדבר על הצעד הזה שלכם. מה בדיוק גיליתם על אותם סיבים של החלבון אמילואיד בטא?
תראה, מה שיודעים לגבי אלצהיימר זה שמרבית המקרים, הסימן של המחלה זה ההצטברות של הסיבים האלה של בטא אמילואיד במוח. זה כבר יודעים איזה 30 שנה. אבל אף אחד לא יודע עדיין בדיוק איך הסיבים האלה גורמים למחלה, האם הסיבים האלה הם באמת הסיבה לאובדן הזיכרון המאוד טרגי באלצהיימר, או שהסיבים האלה זה איזשהו תופעת לוואי של המחלה.
זאת אומרת, לא יודעים מה הביצה ומה התרנגולת, לא יודעים אם זה באמת, יש קשר, אולי יש קשר סיבתי, אבל השאלה מאיזה כיוון, האם הם אלה שגורמים לאלצהיימר, או הם איזשהו תוצר של המחלה?
לגמרי, לגמרי. ואנשים חוקרים את זה כבר המון שנים, ואין עדיין תשובה. מה שאנחנו מצאנו זה מנגנון אפשרי לסיבה שהסיבים האלה הם באמת כל כך רעים ובאמת גורמים למחלה. מה שאנחנו מצאנו זה שהסיבים מאיצים שבירה של מוליכים עצביים, נוירוטרנסמיטורים מאוד חשובים שנמצאים במוח, חלקם בטח שמעתם עליהם, דופמין, אדרנלין, אלה הם חומרים, מולקולות שמאוד מאוד חשובות למצבי רוח, לזיכרון, לכל מיני תהליכים אחרים שקורים במוח. ומה שמצאנו זה שהסיבים מאיצים את הפירוק שלהם, גורמים לקטליזה של פירוק הנוירוטרנסמיטרים האלה. אם זה באמת קורה במוח, אז זה באמת יכול להיות מנגנון שמסביר את את הנזק של סיבים במחלת אלצהיימר.
זאת אומרת שהכותרת הגדולה היא שיכול להיות שאתם מצאתם באמת איפה הביצה ואיפה התרנגולת, שאותם סיבים הם אלה שגורמים לנזק ולא בהכרח, ולא הפוך. זאת אומרת, הם לא תוצאה של הנזק.
בהחלט, יכול להיות. אני כמובן חייב להדגיש שמה שאנחנו עשינו זה לא במוח לגמרי. אנחנו ביצענו את כל הניסויים שלנו ואת כל התגלית הזאת במבחנה למעשה. אז בין המבחנה ובין להראות שזה קורה במוח, כמובן שיש עוד דרך. אבל עדיין המנגנון הזה הוא מנגנון מעניין, מנגנון ייחודי, וכמו שאתה אומר, הוא יכול לסדר את העניינים, להראות מי הביצה ומי התרנגולת.
והאם אפשר לסלק את אותם סיבים ואז אולי להרוויח את זה שהם לא יגרמו לנזק שגיליתם שהם מצליחים לגרום לו?
זה בדיוק מה שחברות תרופות מנסות לעשות. למשל, לפני כחודש, דווקא סקנדל גדול, אישרו בארצות הברית איזושהי תרופה, הפעם הראשונה מזה 30 שנה לאלצהיימר, שמה שהתרופה עושה היא ממש ככה, היא מסלקת את הסיבים האלה. אבל גם זה שהתרופה הצליחה לסלק בצורה כלשהי, אני לא יודע אם צורה רבה או פחותה את הסיבים, זה עדיין לא לגמרי ריפא את המחלה. אז כמובן, אם באמת התיאוריה שלנו, התגלית שלנו היא תגלית נכונה, או תגלית שקורית באמת, אז כיוון טיפולי מסוים יהיה לפנות את הסיבים מהמוח.
אבל הנה גיליתם באמת קשר אפשרי, אולי זה אחד הקשרים, אבל זה לגמרי קורה. אותו חלבון, בו אנחנו מדברים באמת, האמילואיד בטא, הוא כן גורם לנזק. הוא גורם לפירוק של מולכים עצביים או עצביים, וככל הנראה מדובר בנזק למוח.
נכון מאוד.
זה מספיק טוב כצעד אחד, שוב, כשאנחנו מדברים באמת על שנים שבהן לא יודעים מה גורם למה.
לגמרי. אז זה בהחלט אחד הדברים המאוד מאוד חשובים במחקר הזה, כי זה מה שאנשים מחפשים כבר עשרות שנים, הם מחפשים את הסיבה, את המנגנון. אנחנו הצענו מנגנון, יכול להיות שאחד מני רבים, אבל הוא בהחלט מנגנון משכנע.
עכשיו, האם אפשר לבדוק אם זה באמת קורה גם במוח של אדם שחולה או לוקה באלצהיימר, ולא רק במעבדה?
עד שמגיעים לבן אדם לוקח זמן. אז כמובן שבדרך לבדיקה אם זה באמת קורה אצל בן אדם, עושים ניסויים בתאים, עושים ניסויים בבעלי חיים קטנים כמו עכברים, ומנסים באמת לראות האם התופעה הזאת שראינו במבחנה קורית בבעלי חיים. אם נצליח באמת להוכיח שהדבר הזה קורה במוח של בן אדם, כמובן של בן אדם, אבל של בעלי חיים, זה יהיה צעד מאוד מאוד חשוב באמת בהוכחת החשיבות של המנגנון הזה. וזה הצעד הבא במחקר.
טוב, תודה לך על הדברים, וכמובן בהצלחה, פרופסור רזי אלינקס, סגן נשיא ודקן למחקר ופיתוח באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה.
תודה רבה.
מעיין הנאורים של מערכת החיסון. חוקרים בפקולטה לרפואה בטכניון פענחו היבטים חדשים בהזדקנות מערכת החיסון וגילו כי אפשר להשיב לה את נאוריה, וזה גם קשור לקורונה או להתמודדות של הגוף עם הנגיף. המחקר נערך על ידי הדוקטורנטית רים דבירי בהנחייתו של פרופסור דורון מלמד, שכבר נמצא איתנו על הקו. הדברים פורסמו בכתב העת בלד, ואנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור דורון מלמד, חוקר בפקולטה לרפואה בטכניון. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז רגע לפני שנדבר על השבת הנאורים של מערכת החיסון, מה בדיוק אנחנו יודעים על מערכת החיסון, או שקורה למערכת החיסון כשאנחנו מזדקנים?
אוקיי, שאלה פתיחה מצוינת. בואו קודם כל נבין, כשאנחנו מדברים על מערכת החיסון, אנחנו מדברים על מגוון גדול של תאים בגוף שלנו, שיודעים כל אחד להגיב בצורה אחרת. כאשר הם עובדים ביחד, אנחנו מקבלים איזה מין תזמורת שהיכולת שלה ביחד היא לפגוע ולסלק באותו את הפולש בצורה מאוד יעילה מצד אחד, ומצד שני לייצר איזשהו מרכיב של זיכרון ארוך טווח, רב שנים, שמיועד בעצם לאפשר מצב שבו כאשר המערכת או גוף נחשף פעם שנייה לאותו פולש, התגובה תהיה מהירה וחזקה יותר. הקבוצה שלי עובדת על מרכיב מסוים במגוון הזה, בתזמורת הזאת. זה אוכלוסייה של תאים שנקראים לימפוציטים מסוג B, שאלה הם התאים שהם מייצרים נוגדנים, ואלו הם התאים שמן השעה בין הסתם גם כן מייצרים זיכרון חיסוני, שאנחנו כרגע מדברים עליו הרבה מאוד בהקשר של הקורונה. מה קורה אצל אנשים מבוגרים? אצל אנשים מבוגרים, כתוצאה מכך שברבות השנים נחשפים להרבה מאוד פולשים זרים, הגוף שלהם מייצר יותר ויותר תאים שהם תאי זיכרון. תאי זיכרון אלה תאים מעריכי חיים, וכאשר הם מצטברים בגוף, הם בעצם תופסים את המקום של תאים צעירים שאמורים לזהות פולשים חדשים. ואצל אנשים מבוגרים, מכיוון שהסיטואציה הזאת קיימת באנשים מבוגרים, אז היכולת שלהם לזהות ולהגיב כנגד פולשים חדשים תואכת עם הגיל.
וזה אולי מה שמסביר מה שקורה כשמחסנים אנשים מבוגרים, והנוגדנים שנוצרים פחות ביעילות.
לגמרי נכון. אנחנו רואים את זה בצורה הבולטת ביותר בסיפור של הקורונה. אנחנו רואים תחלואה רבה, קשה יותר בקרב אנשים מבוגרים. אנחנו רואים תמותה אצל אנשים מבוגרים. ואנחנו רואים גם כן תגובה נמוכה יותר ויעילה פחות לחיסון בקרב האנשים המבוגרים, שהם לא מייצרים, כן, שככל הנראה, הזיכרון החיסוני שלהם אולי הוא קצר טווח, אולי הוא לא אותו דבר כמו אצל אנשים צעירים. ולכן גם הנוגדנים דוחים יותר מהר, וגם התגובה כנגד הנגיף היא דורכת יותר מהר, מה שמחייב בעצם, או מה שיוצר מצב שבו שוקלים או נותנים היום גם כן את מנת החיסון השלישית כדי לעשות את אותו בוסט. אז זה המצב שקיים אצל אנשים מבוגרים.
אוקיי, אז איך אפשר להשיב את המצב לקדמותו, אם נגזר על מערכת החיסון, לפחות על כל המערכת של תאי הבי בה אנחנו עוסקים להידרדר או להיות פחות יעילה?
יפה. כדי שנחשוב מה אנחנו עושים, אנחנו צריכים קודם כל להבין מה גורם לדבר הזה. מה גורם למצב שבו אצל אנשים מבוגרים יש הצטברות של אותם תאי זיכרון על חשבון תאים צעירים. והמצב הוא כזה, תאים צעירים נוצרים, המקור שלהם הוא במוח העצמות, יש יצירה של תאים כאלה במוח העצמות. אבל אם הייתה מתמשכת גם יצירה של תאים במוח העצמות וגם הצטברות של תאים של תאי זיכרון, הרי היינו ממלאים את הגוף שלנו יותר ויותר רק בתאי בי, הגוף היה מתמלא לחלוטין. ולכן כמו כל מערכת תאית אחרת, כל מערכת פיזיולוגית אחרת, יש שיווי משקל. יש רקמה או יש מערכת שיוצרת תאים, ויש רקמה ששם התאים מצטברים או פעילים. וכאשר הרקמה הזאת מתמלאת, נוצר איזושהי מכסה מסוימת, המערכת שיוצרת מייצרת פחות או שמפסיקה לייצר לחלוטין. וזה הסיטואציה, זה המצב שגילינו אותו כבר לפני מספר שנים, שכתוצאה מאותה הצטברות של תאים, תאי זיכרון, מעריכי חיים, אצל אנשים מבוגרים, הרקמה היוצרת מפסיקה לייצר. ואז עולה השאלה, איך מאפשרים לרקמה היוצרת הזאת לחזור ולייצר תאים? Okay, האם מדובר בתהליך, מה שנקרא פרוגרסיבי, תהליך מתקדם, שבלתי ניתן לעצירה, תהליך הזדקנות שבלתי ניתן לעצירה, או שניתן בעצם להפוך את התהליך הזה? וכבר לפני מספר שנים הראינו שניתן להפוך אותו. על ידי כך שאנחנו מסלקים תאי זיכרון, ואנחנו פתאום מייצרים איזה מצב של דרישה, של צורך, מוח העצם מתעורר ומתחיל לייצר מחדש את התאים הצעירים הללו.
יש כבר תרופות שמסוגלות לעשות את זה?
עדיין לא, אבל אנחנו השתמשנו במערכות קיימות, שבה, קודם כל אנחנו עבדנו במודלים של חיות מעבדה, שהצלחנו להראות את הדבר הזה, אבל אצל בבני אדם, כן, יש משהו שעובד בצורה כזאת פחות או יותר, וזה איזשהו טיפול שניתן לאנשים חולי סרטן, אנשים שיש להם לימפומה של תאי בי, שהם מטופלים בתרופות כאלה שמסלקות את ה-AAB. ואכן ראינו שכאשר אנחנו מסתכלים על אנשים כאלה, מוח העצם מתעורר לחיים ומתחיל לייצר תאי B חדשים, פוטנטיים, שמסוגלים להגיב כנגד אותם פולישים חדשים. מה שכן אבל, וזה הדבר החדשני שאנחנו, או בין השאר הדברים החדשניים שאנחנו גילינו לאחרונה, שמי שעשתה את זה, זה אותה סטודנטית לדוקטורט מוכשרת ומצוינת, רים דווירי, שסיימה לפני כשנה בטכניון, גילינו איך הדבר הזה מתרחש, איך אוכלוסייה אחת של תאים, תאי זיכרון, איך היא מדברת, כן, במרכאות, עם מוח העצם. וכאן אנחנו גילינו מנגנון הורמונלי מאוד מאוד מעניין, איך פקטורים שמופרשים מהתאים המבוגרים, תאי הזיכרון האלה, פועלים בסדרה על ידי הפעלה של מספר מערכות הורמונליות, ומביאים בסופו של דבר לדיכוי יצירה של תאים במוח העצם. ולכן אנחנו לא, מה שאנחנו ראינו גם כן זה שלא חייבים לסלק את תאי הבי הללו, אלא מספיק לפגוע באחד מהפקטורים האלה בשרשרת, כדי להביא לשפעול של התאים האלה.
זאת אומרת, ברגע שעוצרים את התקשורת הזו שגורמת לעצירת יצירת תאי בי, ואז נוצרים תאי בי.
לגמרי נכון. לגמרי נכון, וואו. וזה אנחנו הראינו גם כן באנשים, אצל אנשים שהם מטופלים, שוב, מכיוון שאנחנו לא יכולים לבדוק את הדבר הזה באנשים בריאים, אז אנחנו הולכים לאנשים שיש להם איזשהו, איזה מצב פיזיולוגי מסוים, מחלה מסוימת, שכתוצאה ממנה אחד מאותם הורמונים נמצא ביתר, מחלות דלקתיות, כרוניות, כאשר אנחנו מטפלים באותו, כדי לעצור את הפקטור המסוים הזה, אנחנו רואים התעוררות וייצור מחדש של תאים במוח העצמות. שזה הדבר המדהים בכל המערכת הזאת.
נשמע שלא מעט פתרונות יכולים לבוא, או שנוכל להרוויח אותם, באמצעות איכשהו יירוט של תקשורת בגוף. פתאום אנחנו מגלים כאן בתוכנית שלנו שהתקשורת בגוף זה משהו שאם נצליח לשלוט בו, כמובן נצליח לעצור תהליכים, לגרום לתהליכים לקרות, ואז אולי באמת המפתח של הרבה מאוד תרופות יהיה בתקשורת הזו.
אכן כך, ממש תרופות רבות מבוססות בעצם על או יירוט של תקשורת, או זיהוי של חסר של מרכיב בתקשורת והוספה שלו. אוקיי? ואנחנו יודעים שגם טיפולים אנטי-סרטניים, גם טיפולים אנטי-דלקתיים, וגם, ועוד מצבים פיזיולוגיים שונים, הם כולם מבוססים, הרבה מהם מבוססים בעצם על קודם כל גילוי של התקשורת, כי אנחנו חייבים קודם כל לגלות ולזהות איך הדבר הזה עובד, ואחר כך על ידי יירוט, כמו שאתה אומר, של אותם מרכיבים, כדי לשנות מצב פיזיולוגי מסוים, ולהבין את המערכת לידי פעולה מחדש.
וואו, שמה, זה היה ברור, אני כמעט מעז לומר באופן לא צפוי, כי זה לא פשוט להבין את הדברים האלה, אבל באמת הסברת את זה בצורה ראותה וברורה. תודה רבה לך על הדברים, ובהצלחה כמובן.
אני רק רוצה לציין באמת, שוב, את הסטודנטית שעמדה בהובילה את המחקר הזה, רים דווירי, סטודנטית מצוינת, באמת עבודה שנמשכה מספר שנים, שהגיעה בסופו של דבר לכלל פרסום הזה.
טוב, תודה לך פרופסור דורון מלמד, חוקר בפקולטה לרפואה בטכניון. תודה.
תודה רבה, בוקר טוב.
משבר האקלים, הדוח הפסימי של האום, על פי הדוח החדש של הפאנל הבין-ממשלתי לשינויי אקלים של האום, בשנים הקרובות צפויים להקות בנו גלי חום, גשמים עזים, בצורות קשות, הצפות, ואם פליטת גזי החממה לא תעצר מיד, חלק מההידרדרות כבר לא יהיה ניתן לבלימה. הדוח הוא חלק ראשון של דוח הערכה שישי, שעליו עבדו 234 חוקרים מובילים מיותר מ-60 מדינות במשך 5 שנים, שגם הם התבססו על מחקרים של אלפי חוקרים ברחבי העולם, ואחד החוקרים החתומים על הדוח הוא פרופסור דניאל רוזנפלד, שכבר נמצא איתנו על הקו. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור דניאל רוזנפלד, ממחברי הדוח, חבר בפאנל IPCC, מומחה למדעי כדור הארץ ושינויי אקלים במכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית. שלום. קודם כל, אנחנו כמובן שמחים שידיעות כאלה גם מגיעות לא רק לתוכניות מדע כמו שלנו, אלא באופן כללי לחדשות הרחבות יותר של כל הציבור. מה מיוחד בדוח הזה, או מה קודם כל השורה התחתונה שלו?
אז השורה הראשונה והתחתונה בעצם זה שכיום הגענו למצב שכבר אין יותר ספק בכך שהתחממות העולמית קיימת והיא תוצאה של פעילות אנוש של פליטת גזי החממה.
כי היה ספק בכל מה שקשור לקשר הזה? עדיין יש ספק?
בדוח הקודם נאמר שזה בסבירות גבוהה, אבל עדיין נותר שם איזשהו תחום של אי-ודאות, שזה היה בסיס לכך שמקבלי החלטות יכלו לומר, זה לא ודאי, אולי נחכה עד שתהיה קצת ודאות. ראינו את זה לא מזמן בכל מיני מקומות. כיום כבר אין יותר תירוצים, צריכים לפעול על סמך הדוח הזה. הדוח הוא אחד משלושה דוחות, שהוא הדוח הראשון שמהווה את הבסיס המדעי של שני האקלים. זה אותו בסיס שעל סמך, שעל סמכו ניתן לקבל החלטות על ידי מקבלי ההחלטות.
אוקיי, אז קודם כל יש קשר ברור, מובהק, קשר סיבתי בין פעילות האדם ופליטת גזי החממה משלל מקורות או כל מיני מתקנים להפקת אנרגיה וכו' בכלי רכב, ולא רק להתחממות הגלובלית. עכשיו, אני מודה שקראתי ואני לא הצלחתי להבין האם מדובר במשהו שהוא באמת פסימי, זאת אומרת שאם לא נעצור אז גמרנו, חלק מהמצב כבר לא יהיה הפיך, או שכן יש פתח לתקווה?
חלק מהשינויים שהתרחשו כבר אינם הפיכים, כמו עליית מהים, הפשרת הקרחונים, כמות דו תחמוצת הפחמן באטמוספירה שתישאר איתנו לדורות. וזה אומר שאם כיום אנחנו נקטע את פליטת גזי החממה, אנחנו נשאר עם תוספת טמפרטורה ביחס לזמן הייחוס שהוא לפני המהפכה התעשייתית במאה ה-19, אנחנו נשאר עם טמפרטורה שתעלה עד כדי מעלה וחצי מעבר לערך הייחוס הזה. ואכן זה הערך שעליו הסכימו מדינות העולם בוועידת פריז, שרוצים לשאוף לכך שהטמפרטורה לא תעלה מעבר לזה, וגם הכריזו שעליית טמפרטורה מעבר לשתי מעלות תהיה ממש מסוכנת ולא רוצים להתקרב לזה. לשם כך אנחנו צריכים להוריד את פליטות גזי החממה למחציתן כבר בעשור הקרוב, ולאפס אותן לחלוטין עד לעשור שאחרי כן. אם זה לא יקרה, כי אז הטמפרטורה תעלה בהרבה מעבר לגבול של המעלה וחצי, בכמה, תלוי בכמה נפלות, כי מידת הטמפרטורה, עליית הטמפרטורה עולה באופן פרופורציונלי לכמות גזי החממה באטמוספירה.
וואו, טוב, דוח כזה הוא משהו שכן יגרום למדינות לעצור ולחשוב מעבר למה שקורה מסביב, או שזה עוד דוח שיצטרף לשוב דוחות שאנחנו מכירים שמסרטטות את הקשרים האלה ומזהירות אותנו מפני אסון?
מה ששונה כיום זה שהדוח לא משאיר יותר מקום לתירוצים והתחמקויות מצד אחד, ומצד שני הוא מתפרסם כאשר אנחנו רואים בשטח את הביטוי שלו בצורה מוחשית ביותר, בצורה של גלי חום, שיטפונות וכל מיני אסונות אחרים שמתרחשים בעולם, שהסבירות להתרחשותם בו זמנית היא אפסית ולא ניתן להסביר אותה אלא על ידי אותו גורם משותף של תגובה או תוצאה למעשה של עליית הטמפרטורה העולמית.
וואו, עכשיו, איך עובדים על דוח כזה? אתה חתום עליו, אתה היית חלק מיצירתו. מה בעצם עשו כאן החוקרים, ובין היתר גם אתה כמובן?
קודם כל זה גוף של האום, הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים, ובו משתתפים נציגים שמייצגים במידת האפשר את המדינות השונות, ובו זמנית גם מייצגים בצורה הטובה ביותר את המדענים המובילים בתחומם. אז כאמור, לאחר הבחירה של האנשים התאספנו במה שהיה צריך להיות ארבע פגישות במקומות שונים בעולם לאורך של כשלוש שנים, והתחלקנו לקבוצות. בעצם הדוח כתוב כ-12 פרקים שכל פרק עוסק בתת תחום בתוך ההתחממות הגלובלית, ו אנחנו כתבנו איזשהו דראפט, כלומר טיוטה, ואחר כך והיא נשלחה לביקורת עמיתים, ועל ידי כך אנחנו הלכנו ושיפרנו את זה בתהליך שבעצם מהווה חיפוש אחרי קונסנזוס מדעי. דבר מאוד חשוב זה להגיע לקונצנזוס על הדברים שאפשר להסכים עליהם, קונצנזוס רחב, והדברים שהם פחות ודאים, להגדיר אותם ככאלה ולהגדיר את מידת הוודאות או האי-וודאות שלהם. אני רוצה לציין שכמובן הבסיס לזה היה מחקרים, ישנם ציטוטים ל-14,000 עבודות מדעיות שפורסמו בעיתונות המדעית. אני רוצה לציין שאנחנו מייצגים אמנם ארצות שונות, אבל הלאומיות של האנשים לא הייתה מרכיב. כולם היו חדורי מטרה ביחס לאקלים, וזה יעד על מדינתי, יעד עולמי, שבו באמת אנחנו ראיתי את המיטב שבשיתוף הפעולה העולמי בחסות האום, כאשר כולנו רוצים ושואפים למצוא את הבסיס המדעי ולהבין כיצד אנחנו יכולים, קודם כל, מה קורה למערכת האקלים, ועל בסיס זה להבין גם כן אחר כך איך ניתן לפתור את הבעיה.
אז זו השאלה שלי לסיום השיחה. מה אפשר לעשות? אוקיי, אז מה, לעבור לכלי רכב חשמליים, אבל אז אומרים לנו שמייצרים את החשמל גם כן באמצעות גז טבעי שהוא מזהם. זאת אומרת, מה אנחנו יכולים לעשות? מה הממשלות יכולות לעשות? איך אפשר לעצור את ההידרדרות הזו?
אם הזכרת כלי רכב חשמליים, במקום להתייחס אליהם כאל בעיה, בוא נתייחס אליהם כאל פתרון. העלות של אנרגיה בפתח תחנת כוח מתחדשת, נניח תחנת כוח סולארית, קטנה במידה רבה מאשר העלות של אותה אנרגיה בפתח תחנת כוח של פחם, נפט או גז. והמכונית החשמלית יכולה להשתמש באותה אנרגיה מתחדשת, בניגוד למכוניות רגילות. עכשיו, החסם לשימוש, החסמים העיקריים לשימוש נרחב באנרגיה מתחדשת, הם האגירה מעת הזמינות של האנרגיה לזמן שאנחנו צריכים אותה, וההולכה המבוזרת והדו-כיוונית של האנרגיה. תאר לך שנשתמש במצברים של המכוניות החשמליות גם לאגירה, כאשר אנחנו מחברים אותה בצורה דו-כיוונית, וכך פתרנו חלק מבעיית האגירה. אבל בגדול יותר, מכיוון שבסופו של דבר, המעבר לאנרגיה חליפית יביא גם ל חיסכון כלכלי, ומכיוון שהכלכלה בסופו של דבר מניעה את העולם, אני מאמין שבסופו של דבר זה יקרה, המעבר הזה, וכל השאלה רק כמה זמן ייקח עד שזה יקרה. כאן אנחנו צריכים לפתח טכנולוגיות שכבר קיים מרוץ פיתוח בעולם לגביהן, כי אנשים מבינים את הפוטנציאל הזה, במיוחד גופים מסחריים יותר מאשר ממשלות. ואני רוצה לציין שאם נתן לזה איזושהי נקודת מבט אופטימית, שבארץ, שבה יש לנו משק סגור יחסית, מבחינת זה שאין לנו מעברי אנרגיה עם המדינות השכנות, אנחנו יכולים לפתח ולהדגים את הטכנולוגיות האלה, ועל ידי כך להפוך את האתגר שלנו ליתרון. כבר אנחנו אותגרנו בנושאים אחרים, אותגרנו בבעיות מים והפכנו למובילים בבעיות מים. אותו דבר עם בעיות ביטחון, הייטק. גם בנושא הזה אני מקווה שנוכל, הייתי רוצה לראות שהממשלה תעודד את הכיוונים האלה במקום למצב הנוכחי שיש לנו חסמים שאינם הכרח המציאות להתקדמות בכיוונים האלה.
טוב, תודה לך על הדברים. שוב, אנחנו מקווים שזו לא תהיה עוד שיחה שעוסקת בהתחממות הגלובלית, אלא די, הנה, זהו הקשר, וזה מה שצריך לעשות, אחרת באמת תהיה רע מאוד. תודה רבה לך, פרופ' דניאל רוזנפלד, ממחברי הדוח, חבר בפאנל IPCC, מומחה למדעי כדור הארץ ושינוי אקלים, במכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית. תודה.
בבקשה.
רגליים של עכביש קוצרו באמצעות הנדסה גנטית. חוקרים מאוניברסיטת ויסקונסין, מדיסון בארצות הברית, יצרו עכביש מהונדס גנטית עם רגליים קצרות, כדי להבין את המנגנונים בגנום של העכבישים שמייצרים את התכונות הייחודיות שלהם. במקרה הזה התכונה הייחודית היא רגליים ארוכות. הדברים פורסמו ב-Proceeding of the Royal Society B. אנחנו שמחים לומר שלום למנהלת מדעית של אוסף העכבישנים הלאומי באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית, דוקטור אפרת גביש רגב. שלום.
בוקר טוב.
אם כן, יש עכביש עם רגליים קצרות בזכות הנדסה גנטית.
אז קודם כל תיקון קטן, אנחנו מדברים על קרוב משפחה של עכביש, זו סדרה שנקראת רגלבישאים או פיליונס, הם קרובים מאוד לעכבישים, אבל...
רגלבישאים?
רגלבישאים.
מה מבדיל אותם, או במה הם שונים מעכבישים?
אז יש כמה דברים שונים, אולי הבולטים ביותר זה קודם כל רגלבישאים, אין להם פתמות לטביעת משי, הם לא טובים משי כמו הכבישים, אז זה אולי אחד הדברים הבולטים ביותר. והדבר השני שמאפיין חלק מהרגלבישאים, והשם בעברית מצביע על כך, זה שלחלק או להרבה מאוד מינים בסדרה הזאת יש רגליים מאוד מאוד ארוכות.
אז רגע, אנחנו התחלנו את האייטם בשיר שהוא הפתיח של ספיידרמן, והנה אנחנו... מבינים שצריך להדכן את הפתיח לרגלבישאים. האם די-ג'יי מקלר יוכל למצוא מוסיקה מתאימה? אני בספק רב.
לא נורא, לא נורא. אני בטוחה ש...
מספיק קרוב.
מספיק קרוב.
האמת שאני רואה עכשיו את היצור הזה, הוא באמת לא נראה לגמרי כמו הכביש, אבל הוא כן נראה משהו שיש לו הרבה רגליים, שמסולסלות וארוכות מאוד.
וזה בדיוק הדבר המעניין. אז קודם כל באמת, כמו שאמרנו, קבוצה שקרובה, מבחינה אבולוציונית, סדרה במערכת פרוקי הרגליים, מחלקת העכבישנים, אליה משתייכים גם העכבישים, אז אנחנו מדברים על רגלבישאים, שנקראים גם הרווסטמנט, קוצרים בעברית, או פיליונס, זה השם המדעי של הסדרה, ואולי קצת מה שעוזר לפעמים לבלבול, שאנחנו קוראים להם גם, השם הנפוץ שלהם זה דדי לונג לגס, ויש לנו גם עכביש אחד, המרידן, שנקרא גם דדי לונג לגס, אז אולי חלק מהבלבול, אבל באמת מה שמאפיין את הרבה מאוד, לא את כולם, מהסדרה הזאת של הרגלבישאים, זה שיש להם רגליים ארוכות, ובעיקר פיסת הרגל, החלק הכמעט אחרון, לפני הציפורניים של הרגליים שלהם, יש להם שם בעצם חלוקה של מעין פרקים נוספים.
נכון.
וזה מה שגורם להערכה, וגם לסלסול הזה שאנחנו רואים, זה נותן את הגמישות של הסלסול. ומה שנמצא במחקר הזה, שאני חייבת, יש פה איזה משהו קצת אישי לומר, זה קבוצת החוקרים הזאת, של מהמעבדה של פרופסור פרשן צ'רמה והסטודנט הדוקטורנט גילרמי גאנט, זו קבוצה שאנחנו עובדים איתם ומשתפים איתם פעולה בהרבה מחקרים, ושסיפרתי להם שאתם רוצים לדבר על המחקר שלהם ברדיו בישראל, הם מאוד מאוד התלהבו ומאוד שמחו. אז זה ככה, איזה...
יש לך מזל שאת מספרת לי את זה ולא לאורך, כי אז הוא היה פשוט מנתק את השיחה ומתקשר אליהם ישירות. אבל אנחנו, אוקיי, אבל אני שמח לדבר עם מישהו בעברית, תמיד. נותן לזה יתרון. אז באמת אפשר להתערב גנטית ביצור ולקצר את רגליו? הרי מדובר במשהו שאנחנו מבינים שהוא פתח להרבה מאוד דברים אחרים.
אז כן, אז קודם כל זו שיטה שתכף אני טיפה ארחיב עליה אם יהיה לנו זמן, אבל אני רוצה קודם להתחיל עם הדברים החשובים אולי יותר בגדול. למה זה בכלל מעניין אותנו שאפשר לעשות את זה, ומה יוצא לנו מהמחקר הזה שהם פרסמו. אז אחד הדברים הוא שכדי להגיע לתוצאות האלה הם בעצם מצאו את הגנום של אחד מהמינים בסדרה הזאת, וזו הפעם הראשונה שיש גנום מסודר שאפשר לעבוד איתו. זאת אומרת, קודם כל אנחנו יודעים מה כלל הגנים, לא את כל הגנים אנחנו יודעים מה הם עושים, אבל אנחנו יודעים. והשלב הראשון הזה אפשר להם לחפש גנים מסוימים שהם שייכים לקבוצה שנקראת הוקס ג'ינס, גנים מקבוצת ההוקס, שזה משפחה של גנים שאחראים על התמיינות של תאים בהרבה מאוד יצורים וביצירת איברים במהלך ההתפתחות העוברית. ובצורה הזאת, כאשר הם מכירים גנים מסוימים שאחראים למשל לצורת הרגליים בפרוקי רגליים אחרים, אז הם יכלו לדעת על איזה גנים להתמקד ולהשוות, ובצורה הזאת הם יכלו לעשות את הניסוי, שזה בעצם מה שאפשר להם לייצר רגלבישאים עם רגליים קצרות יותר. הם בעצם זיהו את הגנים, כמו שאמרנו, והזריקו לעוברים חומר שבעצם מונע מהגנים האלה לעשות שיעתוק. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה נוקדאון, השתיקו את הגנים האלה. וברגע שהם עשו את זה והשתיקו את הגנים, הם קיבלו, הם המשיכו לתת לעוברים האלה להתפתח, והם קיבלו רגלבישאים עם רגליים קצרות. והם מצאו בעצם שלושה גנים שהם אלה שאחראים, כנראה שיש עוד גנים, אבל שלושה גנים שהם, יש להם שליטה מאוד ניכרת על צורת הרגליים ואורך הרגליים. שני גנים שיכולים ממש לשנות את המבנה של הרגל, ועוד גן נוסף שבעצם הוא כנראה מה שגורם להערכה הזאת של חלוקת פיסת הרגל, תרסומרים, מה שאנחנו קוראים בפיסת הרגל. אז קודם כל הם מצאו מי הם הגנים האחראיים, או מי הם הגנים העיקריים שאחראים להתפתחות רגליים במהלך השלבים העובריים, ובנוסף לזה, זה מאפשר לנו עכשיו להשוות את הקבוצה הזאת, את הרגלבישאים, לסדרות אחרות של הכבישנים, ולנסות ולהבין אבולוציה של התארכות רגליים, או אבולוציה של צורות של גפיים בכבישנים. ואם אתה רוצה לשמוע למה זה חשוב, אז אני גם ממשיך, אבל אולי יש לך שאלות נוספות.
תשמעי, את עושה לי עבודה קלה, אז אני פשוט אשתוק. אין לי שום בעיה לשתוק ועדיין לקבל את שכרי, ולשמוע מה, בדיוק את מה שהתכוונתי לשמוע ממך.
אז אותה קבוצה של חוקרים, ואנחנו גם היינו מעורבים במחקר הזה, פרסמו לפני כשנה, בעצם מצאו שבכבישנים ששייכים לסדרות, הכבישים שכולנו מכירים, הקרבים גם כולנו מכירים, זוט הקרבים והקרבשים שאולי קצת פחות מוכרים, זו קבוצה שבכל הסדרות האלה היה בעצם הכפלה של כל הגנום, במהלך האבולוציה, משהו מאוד מאוד עתיק. וכדי לשאול כל מיני שאלות על האבולוציה של כל מיני תכונות מבניות, אנחנו צריכים קבוצה שלא הייתה בה, של הכבישנים שלא הייתה בה הכפלה של גנום. ואותם רגלבישאים הם הקנדידטים, הנציגים הכי טובים. בעצם במאמר הזה הם גם מראים שבאמת לא הייתה הכפלה של כל הגנום ברגלבישאים, וזה מאפשר לנו לקחת קבוצה שקרובה מספיק מצד אחד, ומצד שני לא עברה הכפלה של הגנום, ולשאול כל מיני שאלות אבולוציוניות. ודוגמה אחת קטנה במחקר משותף שיש לנו עם קבוצת המחקר הזאת, זה בעצם התפתחות ועיוורון של הכבישנים במערות, ומה עם הגנים שעושים את אותה השתקה של העיניים וגורמים לעיוורון. ואנחנו באמת במחקר משותף, יש לנו מצד אחד את אותם רגלבישאים, יש לנו נציג אחד שיש לנו מין עיוור בתוך מערה ומין לא עיוור מחוץ למערה של רגלבישאים, ולקחנו גם קבוצה של הכבישים שיש לנו מינים עיוורים ומינים לא עיוורים, והקרבישאים עם מינים עיוורים ולא עיוורים, וזה בעצם מחזק את המחקר שאנחנו עורכים, שהוא אמנם לא על רגליים אלא על עיניים, אבל בו בשיטות דומות יצרנו הכבישנים עיוורים.
טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך, זה היה מרתק. תודה רבה לך דוקטור אפרת גביש רגב על השיחה הזו מהאוניברסיטה העברית. תודה.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת האבולוציה נעסוק בקשר בין אבולוציה לתורת המשחקים. שלום לחבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית, פרופסור אריאל צ'יפמן, שלום.
בוקר טוב.
יש קשר בין תורת המשחקים והאבולוציה? אגב, נזכיר למאזינות ולמאזינים מה זה בכלל.
אז בואו נתחיל במה זה תורת המשחקים, ואולי נתחיל בלומר שהקשר הוא קשר מחקרי. כלומר, אפשר להשתמש בכלים של תורת המשחקים כדי לחקור שאלות אבולוציוניות. אז מה זו תורת המשחקים? זו בעצם תיאוריה מתמטית. זה כלי מתמטי שהתחילו להשתמש בו באמצע המאה ה-20, במקור לשאלות בכלכלה ובמדעי החברה, סוציולוגיה ודברים כאלה, אבל קצת אחרי שהכלי הזה הופיע, התחילו להשתמש בו גם במחקר אבולוציוני. הרעיון בתורת המשחקים הוא שאנחנו בונים מעין סימולציה של משחק, בדרך כלל במקרה הפשוט. זה משחק בין שני שחקנים, וכל אחד מהשחקנים מקבל החלטה או איזושהי אסטרטגיה, וכתלות באסטרטגיה של שני השחקנים, כל שחקן מרוויח או מפסיד. כלומר, תורת המשחקים מבוססת תמיד על אינטראקציה בין שני פרטים. אז בכלכלה או במדעי החברה מדובר בשני בני אדם או שני ארגונים, אבל כשמשתמשים בזה באבולוציה, הכוונה לאינטראקציה בין שני אורגניזמים. והרעיון כאן הוא שאפשר לשאול שאלות על מה היתרון האבולוציוני בהתנהגות מסוימת, באסטרטגיה כלשהי שאורגניזמים נוקטים בה, על ידי שימוש בכלים מתמטיים, פיתוחים מתמטיים מתורת המשחקים. כשההבדל העיקרי כאן הוא שבתורת המשחקים בכלכלה, אז הרווח וההפסד הוא בדרך כלל רווח והפסד כספי. אני יכול להגיד, X השקיע 100 שקלים והשני השקיע כך וכך שקלים, נכון. כמה כל אחד מרוויח. בתורת המשחקים באבולוציה, הרווח הוא רווח בהישרדות. כלומר, אם אסטרטגיה מסוימת, התנהגות מסוימת, גורמת למי שנוקט בה לשרוד ולהעמיד צאצאים, אז מבחינת הכללים הפשוטים של הברירה הטבעית, ההתנהגות הזאת תמשיך ותשרוד באוכלוסייה, בהנחה שההתנהגות היא התנהגות שמקודדת גנטית. ועל זה דיברנו לפני כמה חודשים, על העניין שגם התנהגות זה משהו שמקודד בגנים, ולכן יכול לעבור אבולוציה.
אבל כן אפשר להיעזר בכלים או להתבונן בסיטואציות כפי שאנחנו מכירים מתורת המשחקים ולהקיש מהם לכל עניין האבולוציה?
כן, אז קודם כל נתחיל ונאמר שמדובר כאן בכלי תיאורטי. כלומר, זה בתוך הענף של אבולוציה תיאורטית או תיאוריה אבולוציונית, אפשר לשאול שאלות על מה היה קורה אילו ולעשות חישובים מתמטיים, ואז לחפש מקרים בעולם האמיתי ולראות, יש לנו מודל מתמטי מתורת המשחקים שמסביר התנהגות מסוימת, והנה יש לנו דוגמה מן העולם האמיתי של בעלי חיים שמתנהגים בצורה כזו וכזו, יש לנו עכשיו הסבר אפשרי ללמה ההתנהגות הזו קיימת. אז אולי אני אתן כמה דוגמאות כדי להבהיר למה הכוונה. הדוגמה הראשונה בעצם שהתחילו לנתח בכלים האלה, חוקר בריטי בשם ג'ון מיינרד סמית בשנות ה-70, הסתכל על תופעה שהייתה מוכרת לחוקרי התנהגות שנים, זו עובדה שבעלי חיים באינטראקציות אלימות בין שני פרטים מאותו המין, כמעט אף פעם לא מגיעים לאלימות ממש. תמיד יש איזושהי תצוגה אלימה, איזשהו סימור שערות, נהמות וכל מיני צעדים כאילו התקפיים, אבל לעתים רחוקות מאוד באמת בעלי חיים ממש תוקפים אחד את השני ופוצעים אחד את השני, כשמדובר באינטראקציות כאלה על דומיננטיות, על מאבק, על משאבים. אז מיינרד סמית אמר, בואו ננסה לעשות איזשהו מודל תיאורטי ונסות להבין למה זה קורה. והוא חילק את בעלי החיים לשני סוגי אסטרטגיות, מה שהוא כינה אסטרטגיית יונה ואסטרטגיית נץ. עכשיו רק להבהיר, לא מדובר פה בחיה נץ ויונה, אלא בהתנהגות של בעל חיים כלשהי שמתנהג כמו נץ או כמו יונה, כלומר אגרסיבי או לא אגרסיבי.
זהו, יצר להם ספקטרום כזה. נכון, של אגרסיבי.
לא. אוקיי. אז בהתחלה, במודל המתמטי הראשוני זה לא ספקטרום. זה שתי התנהגויות קיצוניות. אוקיי. ואז הוא בונה איזשהו מצב כזה של אם אם נץ ויונה נפגשים, הנץ תמיד ינצח. אם יונה ויונה נפגשים, אז הם יחלקו ביניהם את המשאב בלי לריב. אבל אם שני ניצים נפגשים, הם תמיד שניהם ייפגעו. כלומר, נץ מול יונה עדיף לך להיות נץ, נץ מול נץ עדיף לך לא להיות נץ כי אתה תיפגע. ואז הוא בנה מתוך זה איזושהי התנהגות קצת יותר מורכבת, והגיע למסקנה שהאסטרטגיה הכי חכמה, הכי מועילה מבחינה אבולוציונית, כלומר שיש את הסיכוי הכי טוב לשרוד ולהעמיד צאצאים, הוא משהו קרה אסטרטגיית בחינה. תבדוק קודם מי עומד מולך, ואז תקבל החלטה.
די, אוקיי, לא תמיד יש את המידע הזה, אבל זה חלק מתורת המשחקים.
אבל אז בדיוק כל התצוגה הכאילו אלימה הזו בין שני פרטים שמסמרים שערות ונועמים אחד לשני, זה השלב של הבדיקה,
די.
גם מול מי אתה עומד.
שמע, האמת ש... וואו, זה לא היה צפוי, מעניין מאוד. יש לזה ממש צידוק
נכון,
להתנהגות הזאת.
זה המודל. עכשיו, שאלה אחרת שמשתמשים בדי הרבה, שמשתמשים בתורת המשחקים די הרבה כדי לענות, זה עניין של אלטרואיזם, של בעלי חיים שעוזרים אחד לשני. מבחינה דרוויניסטית טהורה, פשטנית, אף פעם לא משתלם לעזור למישהו אחר, כי אם אתה עוזר למישהו אחר, שוב אני מדבר כאן על בעלי חיים, לא בני אדם, בני אדם הסיפורים אחרים, אבל אף פעם לא עוזר לפרט של בעל מסוים של בעלי חיים לעזור לפרט אחר, כי לכאורה כל עזרה שלך אתה מפסיד. ומתוך זה גזרו גם, אם נחזור לרגע למדעי החברה, כל מה שנקרא דרוויניזם חברתי, זה בא מפרשנות פשטנית של הרעיונות של דרווין. עכשיו, מיינרד סמית, שוב, לקח איזשהו מודל של תורת המשחקים, ובנה אינטראקציות כשאם אתה עוזר או לא עוזר וכו', והגיע למסקנה, על סמך חישובים מתמטיים, שיש יתרון לשתף פעולה אם כולם משתפים פעולה. זאת אומרת, אם כולם עוזרים אחד לשני, אם אנחנו יותר איזשהו מבנה חברתי אינטראקטיבי, יש יתרון. הבעיה היא שהתנהגות כזו היא לא יציבה. כי ברגע שיש מוטנט, ושוב אנחנו מדברים על התנהגות שמקודדת גנטית, ברגע שיש מוטנט שלא משתף פעולה, יש לו יתרון על פני כל האחרים.
וואו, טוב, אנחנו...
אנחנו צריכים לעצור פה, אוקיי.
זהו, אנחנו נעצור כאן, אבל זה לא כי זה לא מרתק, הגענו לדעתי לה... אחת הנקודות המרתקות שעסקנו בה בפינת האבולוציה. נעצור כאן, אולי נמשיך בשבוע הבא. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה, התנהגות, האוניברסיטה העברית. תודה. ובמסגרת הפינה על גיבורי על ועל קומיקס בכלל, נעסוק בפסטיבל שנפתח היום, פסטיבל אנימיקס. שלום לאיש הקומיק של ישראל, אורי פינק, שלום.
היי, שלום דודו, מה קורה?
זה קורה למרות קורונה וכל התווים?
כן, תשמע, זה מקום, כמובן נהיה מסכות, כן, יש מקום סגור וממוזג ונעים, נהיה מסכות, יש הקרנות, יש קולנוע, יש סדנאות, יש פעילויות, אין שום סיבה לא לעשות את זה, תשמע, חייבים להמשיך, אין פה מה לדבר, כן? לדעתי זה מובן מאליו. חייבים להמשיך את החיים גם עם הדבר הזה.
אז אנחנו מדברים על פסטיבל שמתחיל היום וימשך כארבעה ימים, נכון? בסינמטק בתל אביב.
זה מתחיל ביום שלישי אחרי הצהריים עד מוצא שבת. כל הפסטיבל זה גם הקרנות של סרטי אנימציה, גם סדנאות, חלק, אני גם עושה איזה שני סדנאות, וגם הרצאות, כן? הרצאות על נושא של קומיקס, אנימציה, קריקטורות. ואני חושב שהכי עניין אותך בתור חובב מדע וככה, הרצאה שאני עושה שם עם חבר שלי, ארז גרטי, ממכון דוויסון.
שם כן, זה... חברתם יחד, וואו.
כן, 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 זה צוות סופרטים כזה, כן? שהוא מסתבר שהוא חובב קומיקס, כן, הוא חובב קומיקס, ואנחנו עושים הרצאה שמשלבת בין קומיקס ומדע. כן, הקשר, וזה באמת, האמת שהגענו, יש בזה קשר עדוק מאוד בקומיקס ומדע.
מעניין, מה הקשר? תעשה כמה ספוילרים להרצאה.
הקטע הוא שתשמע, כי בייחוד הגיבורי על, שאנחנו כל כך אוהבים לדבר עליהם, הם בסך הכל מין מיתולוגיה מודרנית, במקום כשפים וכל מיני כאלה, הם מבוססים על מדע, בסופו של דבר, כן? כל הדמויות האלה, הם מבוססות מדע, באיזושהי צורה מטופשת, אבל מבוססת על מדע, באיזושהי דרך. הם מסבירים את הכוחות, את כל הדברים הנפלאים שקורים להם, באמצעות מדע. ואחרי זה אנחנו גם עושים כל מיני הדגמות, מדברים גם על הקורונה, ארז הוא מומחה בכל הדברים האלה של אפידמיולוגיה ודברים כאלה, הוא מדבר על זה במקביל, אני גם, נגיד, צייר, כן, אני צייר, נגיד, דרך אגב, אתה יודע שהרבה מהגיבורי העל הם בעצם מדענים בעצמם.
נכון, האמת שיש באמת, נכון, יש ממש חפיפה בין עולם המדע והגיבורים עצמם, צודק.
כן, למשל, כן, למשל, הענק הירוק, כן, הוא מדען, כן, הוא דוקטור ברוס באנר, וכן, ברוס זה גם... טוני סטארק, איירון מן, אז הוא, כן, הוא איש, הוא מין סטיב ג'ובס כזה. כל הקשר בין מדע וקומיקס הוא מאוד מאוד עדוק בעניין הזה לפחות. כמה אחרי זה נדבר קצת על הדמויות שלי, כן, יש דמות אחת בסבנג, שזה המדען, כן, ירון, אז גם אני מדבר קצת על התהליכים שהוא עבר, אתה יודע, בזמן שיצרתי אותו ב-87, אז הוא היה חנון כזה מסכן, מוכה, כן, ככה מושפל. והיום, בגלל הטכנולוגיה, אתה יודע, שזה כאלה כל כך חשוב היום בחיים שלנו, אז הוא כבר הרבה יותר מכובד, וכולם מתייחסים אליו הרבה יותר בכבוד וביראה, כן, כי יודעים שהוא זה שיכול לתקן להם בטלפון. אז זהו, כל הדברים האלה אנחנו יוצרים מין... והכי טוב, שכחתי, חבר'ה, זה הדבר הכי מגניב בהרצאה שלנו, זה שארז עושה ניסויים במקום, כן, כי שמה, בעקבות הדברים של ירון, אז האמת שבסינמטק היא קצת קשה לעשות פיצוץ, כן, בדרך כלל בהרצאה הקודמת שעשינו, עשינו את זה פעם במכון דוידסון עצמו, שם ארז, אתה יודע, כמו כל מדען, מה שהוא באמת רוצה לעשות זה לפוצץ דברים, אתה יודע, זה בעצם מה שהם רוצים לעשות, לפוצץ כל מיני דברים. אז הוא עשה פיצוץ מבוקר במעבדה.
בדרך כלל המילה מבוקר היא תמיד מוספת בדיעבד כשלא קורה אסון, כי אני זוכרת שיעורי הכימיה שלנו, כשהמורה לקח חתיכת נתרן ושם אותה שתצוף על מים, ואז חצי כיתה שם התפוצצה, יופי יופי היה. או זרחן שפתאום בוער מעצמו.
יופי, אני רואה שזהו, זה מה שארז עושה שם, הוא באמת... אז זהו, אנחנו נעשה דברים פחות קיצוניים, כן? יותר בטוחים, כל מיני קצף וחומר שאפשר ללכת עליו, כל מיני... ארז תמיד מוצא שכל מיני דברים מגניבים לעשות. וזה סך הכל שעה כזאת שמעבירים בכיף, ונמיץ לכולם לעבוד. זאת אומרת, ההרצאה שעשינו אותה פעם אחת במכון דוידסון, עכשיו אנחנו עושים אותה באמת באנימיק. אז בואו, באמת, בכלל, גם יהיה גם שוק קומיקס. זאת אומרת, אם אתם רוצים לפגוש את סיירי הקומיקס האהובים עליכם, ביניהם אני, אז גם אני יש שם בדוכן שלי של עיתון זבנג, או להחליף כמה מילים עם הצייר, שבדרך אתה לא רואה אותו, כן? אתה רואה את הקומיקס שלו, אתה לא רואה אותו. אני מגזיס, זה לא טובה, לסבוש את הבן אדם, לדבר איתו, להחליף אותו כמה מילים, להגיד לו מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב. זה לפחות הסיבה שאני אוהב על הפסטיבל.
לגמרי, אני מנסה להבין, מהותית, אתה צודק שיש באמת בין חלק מהעלילות בקומיקס למדע, יש חפיפה, וגם באמת בעיסוק של הרבה מאוד גיבורי על, שקשורים, אם הם לא עיתונאים וכו', אז הם אולי מדענים, שמשהו שם משתבש וכו'. אבל האם גם בקרב קוראי הקומיקס יש התעניינות שהיא גם במדע וגם בקומיקס? זאת אומרת, יש גם נושאים שאיכשהו מעניינים את צרכני הקומיקס מכמה כיוונים?
שמע, אני יכול להגיד לך שאני די בטוח שאם תבוא למכון דוידסון, למכון ויצמן, נמצא שם הרבה הרבה קוראי קומיקס, כן?
מעניין.
כן, כי אני חושב שזה מגרה את הדמיון. זאת אומרת, אתה אומר, שמע, קרני גמא האלה הפכו את ברוס באנר לענק הירוק, אוקיי? אז אתה מתעניין, מה זה קרני גמא? אתה מגלה שזה בעצם שטויות, כן, קרני גמא בסופו של דבר, מקרה הגרוע, הורגים אותך, כן, זה לא משהו שבאמת עושה את זה, אבל אתה מתחיל להתעניין בתחום הזה של המדע. אני די בטוח, וגם מדע ביטיוני בכלל, כן, כל ה... כמו שסטאר טרק, כמו שאנשים אוהבים מדע במסע בין כוכבים, מזה הם מגיעים להתעניין בחלל ודברים כאלה, כן, זה אותו דבר, זה אותו תהליך. אני חושב שבהחלט קומיקס גיבורי על הוא בהחלט קטליזטור טוב להתחיל להתעניין במדע.
שמע, אתה נותן לי רעיון, אולי צריך לשכנע מקומות כמו מכון ויצמן וכו', להשקיע בסדרות של מדע בדיוני, אם זה מגרה את הדמיון וגורם בסופו של דבר לילדים ולילדות או לנוער להתעניין במדע, אולי זה ווין ווין, אפשר להרוויח גם בידור וגם...
שאלה איזה תפקיד נלהק אותך, דודו, זו השאלה.
זאת תמיד השאלה. אני בטוח שאני אהיה מעורב בכתיבה, אבל מבחינתי הרשע כמובן, אין כמו לשחק את הרשע.
או הקפטן, או דאטה, או הרובוט, כאילו, זה גם
כן. נכון, כן. אתה הולך על בטוח בליהוק שלי. אני רואה שאתה מסכים עם רוב המלהקות שאני נפגש איתם ביום-יום.
אוי, טוב, אתה תהיה היועץ
בסדר גמור. אז בואו נזמין שוב את מי שמאזין לנו כרגע, פסטיבל בינלאומי 21 לאנימציה, קומיקס וקריקטורה, אנימיקס. זה קורה בתל אביב היום. זה היום הראשון, והוא יימשך 4 ימים, נכון? היום עד מוצאי שבת בסינמטק תל אביב. אתם מוזמנים, אנחנו מצטרפים כמובן להזמנה של מי שיהיה שם, וגם תוכלו לענות מההרצאה שלו יחד עם דוקטור ארז גרטי, שמדבר איתנו מדי פעם בתוכנית. תודה רבה לך, איש הקומיק של ישראל, ובהצלחה, אורי פינק. תודה.
היי, תודה רבה, להתראות, ביי.
חיידקים שמסגסגים בבטון. במחקר חדש שפרסמה האגודה האמריקאית למיקרוביולוגיה בכתב העת M-Systems, הראו החוקרים שישנם כמה סוגי חיידקים שמצליחים לשרוד, אפילו לסגסג ולהשתנות בתוך בטון. אנחנו שמחים לומר שלום למיקרוביולוג דוקטור דרור ברניר מהאוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים נגיפים ושאר ירקות וחבר בעמותות מדע גדול בקטנה ועמותת מידעת. שלום.
יום טוב לך ולמאזינים.
שמע, חיידקים תמיד מסקרנים אותנו, אבל אפשר לחיות בתוך בטון? מה יש בפנים? מה זה?
קודם כל, נתחיל מזה שבחומרים שמרכיבים את הבטון בהתחלה, יש חיידקים. ונכון, הם מאבדים אחר כך את המים, כי זה מתייבש. בטון הרי מתייבש. אבל בסופו של דבר, חלק מהחיידקים מצליחים אפילו לשרוד שם. כך שאנחנו בפירוש מדברים על אוכלוסייה של חיידקים שחיה בסביבה מאוד מאוד קיצונית, כי אין בה הרבה מים, למרות שבשוליים שלה כן יש מים. זאת אומרת, היא מקבלת גשם, היא מקבלת שמש, וחיים עליה כל מיני יצורים. חיידקים הרי יש בכל מקום. ואותם חיידקים שהתחילו, השתנו במשך הזמן. מה זאת אומרת השתנו? חלק מהם לא ישרדו באמת את השינוי. חלק אחר כן ישרוד. האחרים ימותו ואחרים יזונו מהם ויבואו עוד חיידקים מבחוץ, במיוחד בחלקים שחשופים מבחוץ. ובסופו של דבר יש שם איזשהו תהליך של סוקצסיה, של חילוף של כל מיני דברים, כמו שאנחנו רואים בצמחים בשטח חדש, כן? גם התחלנו עם איזושהי אוכלוסייה מסוימת, היא מתחלפת במשך הזמן עם השינוי עם השינויים בתנאים, הן מבחוץ והן מבפנים. ועל זה בעצם מה שהם עקבו במשך שנתיים ב-12 גושים של בטון.
כמובן שאנחנו נשמח להכיר את החיידקים האלה, ואולי אפילו לבחון איך הם עושים את זה, איך הם מצליחים להתקיים ולסגסג. אולי אפשר לגנוב מהם קודים גנטיים שמאפשרים להם לעשות כן.
קודם כל, העיקר ההכרה הזה של קודים גנטיים, כי אנחנו יכולים לגדל בדרך כלל, שאנחנו מבודדים חיידקים מאיזשהו מקום, אנחנו מצליחים לגדל בין 2-3%, לא יותר מזה. השאר לא מצליחים לגדול אצלנו במצעים המלאכותיים במעבדה. כך שרוב המידע, גם במחקר הזה, הוא מידע גנטי. זאת אומרת, אתה מחפש רצפים גנטיים של חיידקים לא מוכרים, או של משפחות כן מוכרות, אבל אתה, את רוב החיידקים אתה שם אפילו לא מכיר, כי אתה נותן להם שמות חדשים אפילו לפי הרצף. אבל זו דרך שעובדת היום, זה המטגנומיקה, כן? שהיום אתה מאפיין חיידקים על סמך הגנטיקה שלהם. על סמך ה-DNA שאתה מפיק מאותה דגימה שלקחת, בין אם זה מבטון ובין אם זה מאדמה, בין אם זה מכל דבר אחר.
אני חושב שהמחקר הזה מסקרן במיוחד, כי באמת כשאנחנו חושבים על בטון, שוב, בעין בלתי מזוינת במרכאות, אנחנו חושבים על משהו שהוא אטום לגמרי, הוא מוצק לגמרי, וששום דבר לא יכול לחיות בתוכו. זאת אומרת, איך זה בכל זאת קורה?
קודם כל, על הבטון עצמו, אם תסתכל עליו במיקרוסקופ, אתה תראה שהוא מלא חורים. ובתוך החורים האלה יכולים לשבת חיידקים. ואז כמובן נשאלת השאלה, יש להם מה לאכול? יכול להיות גם שיש חיידקים שאוכלים חיידקים אחרים שמגיעים במקרה, ומגיעים קצת דברים, וגרגירי אבק וכל מיני דברים, ואפילו אולי קצת חלקיקים אורגניים שאפשר לאיזון מהם. זאת אומרת, זו סביבה בהחלט קיצונית וצחיחה, מה שנקרא, כי אין בה יותר מדי חומרי מזון. אבל יש חיידקים שמצליחים לחיות בה ממש, ויש חיידקים ששורדים בה. זאת אומרת, שמשאירים את הנבגים שלה, ואם יהיה להם תנאים יותר טובים מתישהו בהמשך, הם ינבטו, ואז יעמידו עוד פעם נבגים, ויכנסו לתרדמה של עוד כמה עשרות שנים.
יש סיבה לחשוב? זאת אומרת, חיידקים מסוגלים גם לפורר בטון עד כדי זה שהבניינים יקרסו?
בוא נגיד שיש תהליכים שמפוררים בטון. עכשיו, חלקם הגדול הם תהליכים פיזיקליים וכימיים פשוטים. אבל בהחלט יכול להיות שהתהליכים ביולוגיים יכולים לעזור לדבר הזה, ובהחלט אנחנו רואים, יכולים, אם חיידקים יתרבו יותר מדי או יפרישו חומצות או בסיסים, אז בהחלט הם יכולים גם לתרום לאירוזיה של הבטון.
אז מה אפשר לעשות מלבד כמובן לערבב אנטיביוטיקה בתוך הבטון וכך לחסל אותם?
שוב, האנטיביוטיקה לא תוכל לפעול בתנאים האלה. אני מזכיר לך שצריך סביבה מאוד מאוד מימית. לפעילות של אנטיביוטיקה, לפעילות של חיים בכלל. זאת אומרת, האנטיביוטיקה יהיה מאוד קשה לעשות אותה. אגב, כל המחקר הזה מבחינות מסוימות הוא לא ממש חדש, כי אנחנו מכירים כבר מחקרים מהעבר שבהם בדקו חיידקים בבטון ומצאו אותם. ולא רק זה, אלא שהיה גם רעיון להכניס אפילו חיידקים לבטון, נבגים של חיידקים, יחד עם חומרי מוצא לגיר, כדי שאם הבטון יתחיל להיסדק, אותם חיידקים יתעוררו, יאכלו את מה ששמנו להם מסביב בבטון המקורי, ואז יפרישו את הגיר ויסתמו בעצם את הצדק שנוצר.
בטון שמתקן את עצמו באמצעות חיידקים?
בהחלט, זה פטנט אפילו הוצא על זה פטנט ב-2015, לפני 6 שנים.
זה מרשים, וואו.
אבל נדמה לי שאפילו גם דיברנו על זה. אבל זה בפירוש משהו שהוא לא חדש. זאת אומרת, אבל שוב, עד שרעיון כזה ייכנס ויהיה חיידקים שנוסיף לבטון בחנות חומרי הבניין, זה כנראה ייקח עוד 4 שנים, אם בכלל, כי יש איזה כנראה איזושהי עלות כלכלית, שאני לא יודע אם מישהו יחשוב שהיא כדאית או לא.
טוב, תודה לך על הדברים. המיקרוביולוג דוקטור דרור ברניר מהאוניברסיטה הפתוחה, מהבלוג חיידקים מגיפים ושאר ירקות, ועמותת מדע גדול בקטנה ועמותת מידע. תודה.
יום טוב.
ובמסגרת פינת התנ״ך נעסוק בביקור המלאכים אצל אברהם. אנחנו שמחים למר שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן עסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס, שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך, דודו.
אנחנו מדברים על אותו ביקור מפורסם, נכון?
כן, כן, כן. ביקור המלאכים הוא אחד הסיפורים הכי מעניינים בתנ״ך. עכשיו, מה קרה שם בעצם? בפרק הקודם, פרק י' ז' בספר בראשית, אברהם מתבשר על לידת יצחק. וכן, הוא גם עבר ברית מילה עם כל בני ביתו. אתה יודע, אברהם בן 99 שנה בעת שעבר ברית מילה. אירוע שהוא לא נעים בכלל לתינוקות בני 8 ימים, קל וחומר לבחור בן 99 שנה. והנה אנחנו בפרק החדש, כתוב, וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, הנה 3 אנשים ניצבים עליו. וירא עוד לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. עכשיו, אלוהים נראה אל אברהם, במקום הקרוי אלוני ממרא, זה היה בגזרת חברון של ימינו. עכשיו, לפי המדרש, שאלוהים הלך לבקר אצל אברהם לאחר ברית המילה, אתה יודע, בכל זאת ביקור חולים מצווה מאוד מאוד חשובה, ואברהם ישב בכניסה לאוהל כחום היום, כלומר בצהריים, ולפתע הוא ראה 3 אנשים, והוא רץ אליהם והשתחווה כאות כבוד, כן? עכשיו, מפשוטו של מקרא עולה שאלוהים היה אצל אברהם, ואברהם עזב את אלוהים באמצע, על מנת לקבל את האורחים שלו. מכאן חזל למדו אגב שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה. ואני חייב לציין אגב שיש אי בהירות מסוימת בנוגע למספר המבקרים. פעם נזכר מישהו אחד, פעם 3, פעם אברהם מדבר בלשון יחיד, פעם בלשון רבים, פעם אלוהים מדבר, פעם האנשים מדברים. יש פה ערבוב לא ברור. לכן דודו, יש המסבירים זאת בביקור של מלאכים, שהם חלק מפמליה של מעלה, אתה יודע? למרות שהמילה מלאך עצמה לא נאמרת אפילו פעם אחת בפרק. כל הזמן מדובר או על אדוני או על אנשים, והנה הצעה או בקשת אברהם, ככה, מה אומר להם? ויאמר, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אנא תעבור מעל עבדיך, יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ, שמת לב, הוא פנה לאחד ומדבר ברבים, ויקחה פת לחם וסעדו ליבכם, אחר תעבורו כי על כן עברתם על עבדיכם, ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. תראה, כמכניס אורחים הוא רצה ללחוץ להם את הרגליים ולהכין להם ארוחה, אמר וכמובן ביצע, זה אברהם הבינו בסוף של דבר, ואמר אברהם האוהלה אל שרה ויאמר, מהרי, 3 שאים קמח, סולת, לו 7 עשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער, ואמר לעשות אותו, ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. עכשיו אברהם יאר לאוהל, ביקש משרה לקחת קמח וסולת ולעשות עוגות. המילה סולת בלשון המקרא משמע קמח דק ועדין, בדיוק הפוך מאשר ימינו, ועוגה גם בלשון המקרא משמע מאפה עגול, לאו דווקא לחם, לאו דווקא משהו מתוק, גם פיטה או כיכר לחם יכול להיות עוגה. בנוסף הוא לקח בן בקר רך וטוב, כלומר עגל צעיר ועסיסי ככה, ואת העגל הוא מסר לנער שיכין אותו, שלפי המדרש הנער זה ישמעאל אגב. והנה קטע מעניין, מסופר שאברהם לקח חמאה וחלב ואת העגל ונתן להם. יש פה בעיה לכאורה, הייתכן שאברהם אבינו עליו השלום הגיש בשר וחלב יחד? אז קודם כל בהחלט ייתכן, עובדה, כתוב. ומיד כמה, אתה יודע, דורות של פרשנים ותילי תילים של תירוצים וקושיות והסברים, מדוע זה לא באמת מה שנדמה לנו? אז ריכזתי עבור המאזינים ועבורך דודו את ההסברים הנפוצים, למה, איך אברהם הגיש בשר וחלב יחד?
זה היה אסור אבל בנקודת הזמן הזו?
זהו, אז הסבר אחד אומר שאברהם חי לפני מתן תורה וממילא חוקי הכשרות לא חלו עליו, אם כי הבעיה נוצאת, כי נעוצה פה שחזל טענו שאבות קיימו את כל חוקי התורה. אז לדעתי, אגב, חוקי התורה עוד לא נמצאו, אז אין פה בעיה. ואז הנה אנחנו רואים שהם לא קיימו את כל חוקי התורה. אגב, יש עוד דוגמה לזה. הרים טענו שהמלאכים לא אוכלים, אז מה שאברהם עשה היה חסר משמעות. ופירוש אחר אומר שהוא הגיש יחד, אבל האורחים דאגו לשמור על הכשרות, וחלק אכל זה, חלק אכל זה. ויש אפילו פירוש שאומר שבארוחה השתתפו אורחים נוספים, כמו ענר, אשכול ומורה, החברים שלו מחברון, שלא הקפידו על הפרדה. בכל אופן זה קטע מעניין, אבל זה לא באמת קריטי. מה שחשוב הוא שאברהם מכניס אורחים רחב לב, לא באמת משנה מה הוא הגיש להם. ואחרי האוכל התחילה השיחה, והם אמרו לו, היסר אשתך, ואומר, הנה באוכל. ואומר, שוב אשוב אליך כעת חיה, בעוד שנה הכוונה, והנה ון לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח אוהל, והוא אחריו. והנה, זה פה בעצם משפט המפתח, תכלית הביקור, הסיבה שביציאה הם הטריחו את עצמם עד לאברהם. בעצם אומרים לו, אברהם היקר, עוד שנה מהיום, כעת חיה, כמו שנאמר, יש לך בן משרה. עכשיו, דודו, אנחנו יודעים חשבון, ויודעים גם את דרך העולם, ואתה יודע, זה לא ממש מסתדר, שרה בתשעים, ויש בעיה, אפילו התורה בתורה כתוב את זה, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים, ותצחק שרה בקרבה למור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, אתה יודע, שרה זקנה, כבר אין לה את המחסור החודשי, היא אינה מבייצת, וללא בצית, אין הריון, מה שלא נעשה. עכשיו, שרה שמעה וצחקה. חוץ מזה, גם אברהם, אתה יודע, לא ממש בשיא הכושר שלו. אתה יודע, דודו, לקיים יחסי מין בגיל 99, זה כמו לשחק סנוקר בחבל. לכן שרה צחקה, ושים לב דודו, שרה צחקה בקרבה, כי היא לא האמינה שהאנשים המוזרים הללו מדברים ברצינות. עכשיו, בפרק הקודם, אברהם נקרא מצחוק, כתוב בפרק י' ז', ויפול אברהם על פניו ויצחק. והוא בליבור, הלבן 100 שנה ייוולד, ואם שרה אבת 90 תלד, שניהם צחקו, שניהם לא האמינו, אב צחק, האם צחקה, ולילד קראו כמובן יצחק. אבל אלוהים שלא אוהב שלא לוקחים אותו ברצינות, כסים לבק כתוב בפרק שלנו, ואומר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה למור אף אני, האף אמנם אלד ואני זקנתי? היפלא מאדוני דבר למועד, כלומר עוד שנה, אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. עכשיו אמרנו, אלוהים לא אוהב שהם פקפקים בו, כתוב, היפלא מאדוני דבר. עכשיו יש פה מסר מאוד חזק ומאוד ברור. יש את חוקי הטבע, נכון, אבל אלוהים כבורא עולם הוא מעל חוקי הטבע. הוא יכול לחופף את חוקי הטבע או את הביולוגיה במקרה הזה. עכשיו, אם אלוהים רוצה, גם המטטה של אברהם יורד. עכשיו, שים לב דודו לנקודה מאוד מאוד חשובה. אלוהים הבטיח לאברהם ארץ וזרע. אבל ההבטחות של אלוהים לאברהם תתגשמנה לא בבן של אברהם, אלא בבן של שרה. כלומר, לא ישמעאל שהוא הבן של אברהם מאישה אחרת יממש את ההבטחות הללו, אלא הבן של אברהם משרה, הבן של שרה. שרה היא החלק החשוב בחיבור הזה. אברהם חשוב, אבל שרה חשובה לא פחות, ואולי יותר. עכשיו, שרה בכל אופן נבהלה, ותכחש שרה למור, לא צחקתי, כי הרי, ויומר, לא, כי צחק. הכחישה את הצחוק, הרי מי יכול לדעת מה קרה בקרבה? רק אלוהים, כמובן. והנה, ואלוהים אמר, לא, את צחקת, את... הוא רוצה את האמת לאור, ולקראת סיום דודו, גם הביקור אגב מתקרב לקיצו, ויקומו משם האנשים, וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. עכשיו, נגמר האירוע המוצלח, אברהם קיבל את בשורת הלידה של הבן של שרה והבן שלו, אם כי ייקחו עוד כמה פרקים שיצחק ייוולד, וזה משפט הסיום דודו, המלאכים מפה ימשיכו לסדום, על מנת להרוס אותה, להחריב אותה ולחלט את לוט משם. זה סיפור מורכב ומרתק, ששווה פינה בפני עצמו.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור אילן אבקסיס, שדרה להסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס, תודה לך.
תודה לך ולמאזינים.
לסבתא ג'ירפה יש מעמד מיוחד בעדר, כך עולה מחקר חדש שפורסם בכתב העת ממל רביו. על פי המחקר, הג'ירפות חיות במערכת חברתית מורכבת, בניגוד למה שאולי היה מקובל לחשוב עד כה, הן חיות בחברה מטריאכלית, בה הסבתות מנהיגות את הקבוצה, בדומה למה שקורה אצל פילים. אנחנו שמחים לומר שלום למומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, דוקטור יונת אשחר, שלום.
בוקר טוב.
ספרי לנו על מה שהיה ידוע על הג'ירפה ועל המחקר החדש.
אז במשך הרבה שנים חשבו שאין בעצם שום מערכת חברתית לג'ירפות, הם די מסתובבים לבד, מדי פעם מסתובבים אחד עם השני גם, אבל לא, אין להם איזה חברים שמעדיפים להסתובב איתם, שהם כאלה לבד ומסתכלים על הכל מגבוה, פן אינטנדל, ולא, אין להם איזה חברים מיוחדים, אין להם קבוצה חברתית, או איזשהו סדר חברתי כמו שיש.
נשמע שקצת התנסו עליהם וזלזלו בהן.
כן, קצת, אני הייתי אומרת שזה נכון. בעיקר פשוט לא הכירו. כשהתחילו לבדוק אותם יותר מקרוב, וגם התחילו להשתמש בכלים יותר מתוחכמים, המחקרים הראשונים ממש כאילו עד 20 השנים האחרונות, פשוט בדרך כלל גם לא הבדילו בין ג'ירף לג'ירף. לא היו שם איזה, פשוט יחסו לכל ג'ירף כאל אינטרצ'נג'בול, כאילו כל ג'ירף זה כמו כל ג'ירף אחר. וכשאתה לא מזהה ג'ירפים בודדים, פרטים בודדים, אתה גם לא יכול לדעת שאותם פרטים מבלים אחד עם השני הרבה זמן, או שג'ירפות לפעמים מטפלות וצאצאים לא שלהם, אלא של ג'ירפה אחרת. שזה אתה צריך לזהות אותם, לזהות כל אחד. וכשתחילו לעשות מחקרים עם מצלמות שממש עקבו אחרי פרטים בודדים, לפי הצורת כתמים שלהם, והבדילו בין ג'ירף לג'ירף. התחילו גם לעזר בכלים סטטיסטיים שמתחקים אחרי קשרים חברתיים, אז ראו שבאמת הם יוצרים מערכת חברתית. עוד לא יודעים בדיוק איך המערכת החברתית הזאת עובדת. המחוקרים, כמו שאמרת, שיש להם שם סבתות. כלומר שהנקבות חיות הרבה זמן אחרי שהן כבר לא פעילות מבחינה רבייתית, אחרי שהן כבר לא מסוגלות להמליט. שזה די נדיר בעולם החי. רוב בעלי החיים, הנקבות מסוגלות להמליט פחות או יותר כל החיים שלהם. ואנחנו מכירים את העניין הזה של סבתא, של נקבות שהן חיות הרבה זמן בלי שהן מסוגלות להמליט או ללדת, מפילים ומאורקות, מה שקראו לוויתן קטלן, וגם מבני אדם כמובן.
כן, גם אנחנו נחשבים לכאלה?
כן, בהחלט. נשים חיות הרבה זמן אחרי שהן כבר לא מסוגלות ללדת.
כי בשל הסבתאות, בשל העניין הזה.
אז חושבים שזה קשור, כן, יש מה שנקרא השערת הסבתא, היפותזת הסבתא, שאומרת שהסבתות באמת תורמות להצלחה של הילדים שלהם ושל הנכדים שלהם. ואצל אורקות, למשל, ממש הראו את זה. שקבוצות שבהם הייתה המטריארכית הזקנה הצליחו יותר, בעיקר בשנים קשות, כי הם ידעו לאן ללכת ואיפה לחפש ואיפה יש דגים וטרף, בכל זאת אפילו בשנים שבהם היה קשה למצוא טרף. ויכול מאוד להיות שגם בפיליב קיים דבר כזה, שבעצם הנקבות הזקנות דואגות לעדר ועוזרות לטפל בצאצאים, ויש להם מידע שיכול בעצם להועיל לקבוצה משנים שעברו. אנחנו לא יודעים אם זה המצב אצל ג'ירפות, אבל הם מתכוונים באמת לחקור את זה, כי אנחנו יודעים עכשיו שיש להם איזושהי מערכת חברתית, אנחנו עוד לא לגמרי סבורים על איך המערכת החברתית הזאת בדיוק עובדת.
אל תזלזלו בג'ירפות.
לא לזלזלו בג'ירפה. ולא לזלזל באף פעל חיים. זה נראה כאילו כל פעם שאנחנו מסתכלים מספיק מקרוב באיזה שבעל חיים, אז אנחנו מגלים שהוא הרבה יותר מורכב ומדהים ממה שחשבנו.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון לחינוך מדעי, דוקטור יונת אשרר, תודה.
תודה לך.
חוות לגידולי עצות בשפחי נחלים מקטינות מאוד את ריכוזי החנקן ומונעות זיהום סביבתי. כך עולה ממחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת ברקלי, העצות יוצרות מעין מתקן טיהור טבעי
שיש לו ערך אקולוגי וגם ערך כלכלי לא מבוטל. המחקר נערך בהובלת הדוקטורנט מירון צולמן, בהנחיה משותפת של פרופסור אלכסנדר גולדברג, שניהם נמצאים איתנו על הקו, ושל פרופסור אלכסנדר ליברזון. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אלכס גולדברג מבית הספר לסביבה, מבית הספר למדעי כדור הארץ, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום.
ומירון צולמן שנמצא איתנו, גם הוא מאוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז בוא, פרופסור גולדברג, ספר לנו מה בדיוק גיליתם במחקר הזה.
אנחנו עוסקים מספר שנים בנושא של גידולי אצות ים, כן, האצות הירוקות שיוצאים לחוף רואים אותם, ואז במקום לאסוף אותם או במקום לזרוק אותם, אנחנו מנסים לפתח, אנחנו מפתחים שיטות לגידול שלהם, ואחד הדברים המרכזיים בגידול של אצות, כמו כל צמח חקלאי אחר, זה החנקן. ואז חשבנו מאיפה אנחנו יכולים להביא את החנקן, וחנקן מגיע בדרך כלל לים, הוא גם מגיע באזור החופית, מגיע מהנחלים, וכך על הרעיון שאפשר להשתמש בעצות, או מתקנים עם עצות לספיחה של החנקן שמגיע מהנחלים מאזורים של החקלאות. אז מה שמצאנו, שבדרך ההתקנה של המתקנים לגידול של עצות, אפשר להקטין משמעותית חנקן שמוזרם לים מהיבשה.
אוקיי, והחנקן הזה הוא מה? הוא נחשב למשהו שמזהם? זאת אומרת, למה אנחנו מנסים למנוע ממנו להיות שם?
החנקן הוא כמו כל יסוד אחר, יש לו מחזור בטבע, אבל שימושים אינטנסיביים בחנקן בחקלאות מביאים בכך שמהנחלים ומהקרקעות נשטפים כמויות מאוד גדולות של חנקן, ויש אמנות בינלאומיות שונות שמנסות למנוע את הזליגת יתר של חנקן לים. עכשיו, למה צריך למנוע את הזליגה של החנקן לים? בגלל שהוא יכול לגרום לפריחה של אצות רעילות, הוא יכול לגרום שגם מובילים לאיוטריפיקציה, שזה הרעלת דגים ועוד תופעות סביבתיות לא רצויות.
אוקיי, אז טוב, מי שלא מכיר באמת את המושג פריחת אצות, שגם עולה אצלנו בתוכנית מדי פעם, מדובר במשהו שבניגוד לפריחה שאנחנו מכירים בדרך כלל, לא באור אלא בחוץ, מדובר בתופעה שהיא לא טובה, זה חוסר איזון וסגסוג של אצות בצורה, שוב, מבחינה שיפוטית שלנו כמובן, לא טובה. אז אנחנו רוצים לקפוץ באמת לעומק המחקר עצמו. אז הדוקטורנט מירון צולמן, מה בדיוק עשיתם במחקר עצמו?
כן, אז במחקר בנינו מודלים מתקדמים שמאפשרים בעצם לעשות גמלון מתוצאות של מעבד לממש תכנון של חוות אצות גדולה. מודלים האלה יש ערך בזה שמאפשרים לחזות ולעשות סימולציות, גם של כמה אצות נגדל, גם של כמה החנקן נרחיק, ואיזה תרומה ניתן בעצם לסביבה. וזה מאפשר להגיע לרמת שליטה מאוד גבוהה בכל התהליך החקלאי הזה.
טוב, אני רוצה להבין, בסופו של דבר, הרי אנחנו גם נרוויח מגידול אצות, וגם, בכל מה שקשור, אנחנו יכולים הרי לאכול גם אצות וכו', וגם נרוויח את העניין הזה של טיהור, נכון?
נכון. אז גם אנחנו נגיע לסביבה יותר נקייה, וגם אנחנו יכולים להפיק מגוון רחב מאוד של חומרים, חלבונים, עמילנים, פולימרים, ביופלסטיק, ביודלקים, על פי מה שנבחר.
טוב, אנחנו יודעים שמדברים איתנו לא מעט, גם כאן בתוכנית שלנו, שעצות זה עתיד, גם מבחינת ערך חלבוני, נוכל לאכול, אולי גם להפיק חומרים, תרופות וכו'. אז נשמע שזה מין מתקן שהוא win-win, גם מנקה את החנקן המיותר, וגם אפשר לנצל את אותו חנקן לגידול עצות. בעצם לא מפסידים פה שום דבר.
לא מפסידים שום דבר. זה רווח כפול, גם לסביבה וגם לאדם.
פרופסור גולדברג, אני רוצה לחזור אליך ברשותך, מה קורה היום בישראל? יש מתקנים כאלה? זאת אומרת, יש, אני משער שכן מגדלים עצות, נכון? מדובר בעסק כלכלי. יש מתקנים כאלה, אבל לא בשפחי נחלים.
בישראל היום בים אין עצות. יש היום בישראל תעשייה פורחת ומאוד יפה של עצות שמגדלים אותם ביבשה למטרות שונות. תעשייה של גידול עצות בים זה רק ההתחלה שלה, ואנחנו מקווים שבשנים הקרובות נראה יותר ויותר מתקנים כאלה, ואם זה יהיה בשפחי נחלים או בים פתוח, זה עוד נושא לפיתוח עכשווי.
אז הנה אנחנו מדברים על חוות לגידולי הצורות, שאם נמקם אותן בשפחי נחלים, הדבר יקטין את ריכוזי החנקן, וכך נמנע זיהום סביבתי. אני מודה לשניכם, פרופסור אלכס גולדברג ומרון סולמן, מבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
תודה לך.
ובמסגרת פינת הלשון נעסוק בחודש אלול, במה מקור השם המסקרן אלול, וגם נדבר על לוח גזר שוודאי שמעתם עליו, אבל זה הזמן כמובן להבין באמת מהו אותו לוח ומה הוא מאפשר לנו לגלות או להסביר או לתרגם וכולי. שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו.
בוקר טוב דודו, מה שלומך? חודש טוב ושמח.
חודש טוב, שמח, זה חודש של סליחות, אני לא יודע אם אנשים שמחים ברוגח, לא?
יש שמחה, אתה יודע, באמונה, בתקווה, בתשובה, יש הרבה דברים לשמחה בחודש הזה.
טוב, עדיף כמובן לשמוח, אם אפשר לבחור בין לשמוח ללא, תמיד עדיף לבחור בשמחה עצמה, למרות הסליחות, אני יודע שפשוט קמים מוקדם מאוד בבוקר, נכון? כדי לבקש סליחה.
נכון, או שהולכים... לעשות את זה ממש ממש מאוחר בלילה, בחצות ו-40 בערך, ושעת התחלת הסליחות הליליות.
אפשר לבחור? האם לקום בבוקר או לישון מאוחר?
כן.
אוקיי, נשמע שעדיף ללכת לישון מאוחר, לא?
זה כנראה תלוי באיזה טיפוס אתה, של בוקר או של לילה.
יפה שביהדות נתנו באמת את שתי האופציות לשני סוגי האנשים.
כן, נראה לי שכן. אני אגב מעדיפה את הלילה כמובן.
אז בואי נדבר על אלול. מה מקור השם בכלל אלול? מילה שהיא לא בעברית, אני משער.
אז נכון, אבל קצת מעניין חודש אלול, כי הוא אחד החודשים שאנחנו לא לגמרי יודעים את המסורת המקורית או הבטוחה של השם הזה. יש כמה גרסאות... לאיך הוא נולד. אנחנו כן יודעים לומר שהפעם הראשונה שאנחנו נתקלים במילה אלול או בשם אלול כחודש, זה בספר נחמיה במקרא, וזה ככה עוזר לנו למקם ולומר שכנראה השם הזה נולד איכשהו בתקופת גלות בבל. אבל המקור מבחינה צורנית הוא כנראה יותר קדום, הוא כנראה, שוב, יש כמה גרסאות, אז גרסה אחת היא ש... מקורו במילה אולולו באקדית, שאז פירושו שם, פירוש המילה הזאת קציר, ואז בעצם החודש הזה, התקופה הזאת שבה אנחנו נמצאים, היא תקופה החקלאית המסמנת את סוף הקציר, ואז בעצם אנחנו יודעים, אנחנו מכירים, כבר דיברנו פעמים רבות בתוכנית שלך, על היות החברה בתקופה ההיא, חברה חקלאית שפועלת, על פי לוח הפעולות החקלאי, לוח השנה החקלאי, אז יכול להיות שאולולו במשמעות של קציר יתגלגל לאלול מן האקדית, אבל יש גם הטוענים שמקור הצורה הזו דווקא בארמית, משורש א' למד למד שפירושו לחפש, וזה מתקשר לדברים שאתה דיברת עליהם בראשית דברינו על באמת התקופה הזאת שהיא תקופת חיפוש וגם פשפוש במעשים שלנו, סליחות, תשובה, חשבון נפש, אז יש הטוענים שמכאן בא השם הזה. וכן אנחנו יכולים אולי לומר עוד דבר מעניין, שהמילה או השם אלול כשם חודש, בווריאציה מסוימת קיים גם בטורקית, בלוח הגרגוריאני של האם, הם קוראים, יש להם חודש איליל, למשל, והוא מציין את חודש ספטמבר שלנו, שזה נראה כאילו בתקופת גלות בבל, בעצם ככה נוצרו כמה שמות שעברו גם ככה לעמי האזור האחרים.
זאת אומרת, גנבנו את השם אלול, ממש כמו שיש הטוענים שגנב לו את מאכל הפלאפל ושאר פיתוחים שאנחנו מייחסים לנו?
אז זאת שאלה מהגנה, אני חושבת שאם אנחנו, אם אתה מתכוון על הטורקית, אז כנראה להפך, וכנראה יתגלגל מאיתנו אליהם.
די.
אז דווקא כאן, כן, יכול להיות שכאן יש לנו
סכסוך בין ישראל לטורקיה, הנה.
כן, זה השם כנראה בבלי, או משהו שנולד בתקופה של גלות בבל, והתגלגל איכשהו לעמי האזור, דווקא מאצלנו כנראה. אבל אם כבר הזכרנו ככה את נחמיה ואת גלות בבל, ואת השם אלול ככזה שמופיע רק בנחמיה, אז אני רוצה רגע לקשור דווקא את אלול או את התקופה הזאת ולקחת אותנו למאה העשירית לפני הספירה, בערך לפני 3,000 שנה, אל לוח גזר. לוח גזר הוא ממצא ארכיאולוגי בעיניי אחד היפים שיש. הוא לוח קטן מאוד יחסית, שכתובות עליו בסך הכל, לא יודעת, 16-17 מילים בכתב עברי קדום. ולמעשה, לאחר הפענוח של הכתב הזה והעברתו לאותיות עבריות, אנחנו מבינים שמדובר כנראה באיזשהו לוח חקלאי שמציין את שמות החודשים או את שמות התקופות של השנה על פי הפעולות החקלאיות שנעשות בהם. את הלוח הזה מצאו ב-1908 ממש כאן בתל גזר אצלנו בארץ. במשך שנים רבות הוא עדיין נמצא במוזיאון באיסטנבול, כי הוא נמצא בתקופת השלטון הטורקי, אז פשוט הטורקים לקחו אותו אליהם, עוד הקשר לטורקים היום, ובעצם הוא נחשב לאחת הכתובות, הוא כמעט לחלוטין היה הכתובת העתיקה ביותר שנמצאה כאן, אבל התגלתה לא מזמן כתובת בית זית והיא תפסה את הבכורה, אבל הוא ממש אחד הדברים העתיקים ביותר שהתקבלו כאן. אחד הדברים שאנחנו מוצאים בו זה בעצם את המילה ירח, כמו שאנחנו מכירים אותה, חודש, ולידה כל מיני שמות אחרים של פעולות חקלאיות. אז יש לנו ירחו זרע, כלומר הירח שבו זורעים את התבואה, יש לנו ירחו אסף, אסיף, אנחנו מפרשים אותו. חשוב לומר שזה בעצם כתב נטול אימות קריאה. אם אנחנו אומרים אסיף, אז אנחנו נראה בכתובת הזאת רק את האותיות א' ס' ופ'. כך היה נהוג בתקופה ההיא, כתיב חסר. לעומת אגב ימי מגילות קומראן, מגילות ים המלח, ששם דווקא אנחנו מדברים על כתיב מלא מאוד, גם במקומות שלא היינו מצפים בהם לאימות קריאה. ואחד הירחים האלה שאנחנו מוצאים בכתובת גזר זה ירח קץ. תשאל את עצמך מהו ירח קץ, זה נשמע כאילו קץ הימים.
דווקא נשמע לא. לי כמו קיץ, לא?
נכון, נכון, מעולה, נכון. אם אנחנו באים מתוך ההקשר הזה של ירחים שיש להם משמעויות חקלאיות, אז באמת ירח קץ הוא ירח הקיץ. ולא דווקא במשמעות של חודש, אלא באמת במשמעות של תקופה, כמו שאנחנו בימים האחרונים שומעים הרבה בתקשורת ככה על זמן אלול, נכון? במגזר החרדי. התחיל זמן אלול, היינו עד עכשיו בתקופת בין הזמנים. זמן אלול, כלומר תקופה שבה לומדים מראשית חודש אלול. אז כאן אנחנו בעצם מדברים על ירח במשמעות של תקופה, של פרק זמן, לא דווקא חודש במשמעות של 30 יום. הוא המקביל כנראה למה שאנחנו קוראים היום אלול, הוא באמת הירח שבו או קוצצים את התאנים ולכן קץ, או באמת קיץ שבו קוצפים את הפירות, את פירות הקיץ. ואולי עוד דבר מעניין איתו זה באמת המעבר הזה מקיץ שלנו לקץ שם, אם היו אומרים קיץ בתקופת המאה העשירית לפני הספירה, אז כנראה היו כותבים את היוד הזאת, אבל היא לא כתובה. כי היא כנראה נתפסת שם כאם קריאה, וגם אנחנו מכירים קץ כזה בעברית, שהוא בא בסמיכות, למשל קץ האוהבים, הקיץ של האוהבים, נכון? אנחנו מכירים את התופעה הזאת של היוד הזאת שהופכת לכלום בעוד שמות שיש להם יוד באמצע, למשל בית, אנחנו אומרים בית ספר, למשל זית, אנחנו אומרים זיתים בריבוי או בנסמך, אז זה בעצם איזושהי תופעה לשונית כזאת של מה שאנחנו לומדים הרבה פעמים בבית ספר, קיבוץ דיפטונג, אתה זוכר את התופעה המאמנת הזאת?
קיבוץ דיפטונג זה כמובן חיפה, חיפה וכו', או בירושלים, ודאי.
נכון, וגם קיץ וקץ, וזית וזית, ובית ובית, זה בדיוק בדיוק אותו הדבר. נכון, התנועת האי הזאת, שהייתה לך בחיפה, נכון? היא גם התנועה שיש לנו בבית, זה אותו הדבר ממש, רק שבבית יש ממש כבר שתי תנועות שלמות ולא רק חצי. ובקיצור, אנחנו ממש מוצאים בית הופך לבית, זה קיבוץ הדיפטונג. מעניין לומר שהקיץ שלנו, כבר דיברנו על זה שהקיץ שלנו, הקייטנה, הוא כמו קיץ בארמית, אבל צריך לשים לב ולזכור שאין קיבוץ דיפטונג במילה קייטנה. אם אנחנו ככה נודדים לזה רגע, אז שם אנחנו נגיד קייטנה ולא קייטנה, כמו שהרבה אנשים אומרים. והמעבר הזה לקייטנה הוא בדיוק התפיסה הזאת שכאילו אם קיץ הפך לנטייה, אז הוא כנראה צריך להיות סרה פתאום. זה מין מעבר כזה שהראש עושה מתוך שהוא מכיר את כללי המערכת, גם אם במקרה הזה יש חריגה מן הכללים. אם יש לנו עוד דקה, אז אולי נדבר גם על המלך בשדה. יש לנו?
כן, כן.
אז החודש הזה, חודש אלול הזה, הוא באמת חודש שיש בו כל מיני דברים מעניינים על פי המסורת. אז כמו שאמרת, אחד זה באמת הסליחות, שמתחילות אצל הספרדים ובני עדות המזרח, מתחילות כבר בראש חודש אלול, אבל אצל בני אשכנז, יוצאי אשכנז, הסליחות מתחילות רק במוצאי השבת שלפני ראש השנה, אצל יוצאי איטליה ביום שני או חמישי שלפני ראש השנה. כלומר, יש כאן מנהגים גם בעניין הזה של מתי מתחילים את מנהג, את פיוטי ופסוקי הסליחות למיניהם. ועוד דבר מעניין, אולי לפני כן, על אלול, זה אנחנו מכירים במסורת היהודית, במדרש שיר השירים, במגילת שיר השירים אנחנו מוצאים מדרש שם נוסף לאלול. למה קוראים לזה אלול? אלול זה ראשי תיבות של אני לדודי ודודי לי. כלומר, זה הזמן שבו אני, כמובן אתה זוכר שדודי זה בעצם הקשר בין העם לאלוהיו.
יש הטוענים.
בשיר השירים. יש הטוענים, ואני לדודי ודודי לי, זה בעצם מסמל מבחינתנו את תקופת האלול הזו, שבה העם בקשר יותר קרוב עם אלוהיו, אלוהים יותר בקשר קרוב איתו, ובחב"ד אפילו יש סיפור חמוד מאוד ש... עוד יותר ממחיש את הדבר, קוראים לו המלך בשדה, והם מספרים על זה שהיה מלך מאוד גדול ומאוד אהוב בממלכה גדולה. הוא היה מלך שמאוד אהב את אזרחיו, והיה חשוב לו מאוד להאזין לנתיניו, והוא פרסם קרוז שבו הוא אמר לנתינים, אתם מוזמנים על כל שאלה, בעיה, בקשה וצורך, אתם מוזמנים לבוא אליי לארמון, ולשטוח את בקשתכם, אבל הוא גילה שהאנשים לא באים אליו, לארמון, ולא הבין מדוע, ואז שאל את יועציו, והתברר שפשוט נורא קשה לאנשים לבוא לארמון, גם כי הם מרגישים פחד, מבוכה, וגם כי הם נמצאים באזורים כפריים, רחוקים, מרוחקים, וקשה להם לעשות את המסע עד לארמון. אז הוא פשוט לקח את הפמליה שלו, ויצא לשדות, כלומר יצא לכפרים, יצא למקומות היישוב, והלך לפגוש את העם. וכל מי שפגש אותו, הוא ביקש בקשה, קיבל כל מה שביקש, מתוך שהמלך רצה באמת להיות בקשר טוב עם נתיניו. ובחב"ד בעצם ממשילים את המשל הזה, ואומרים בעצם זהו משל למה שקורה בימי אלול בין אלוהים לעם. אלה הימים שבהם המלך בשדה. המלך, כלומר אלוהים, יורד אל העם, הוא נמצא כאן בסביבה. תדעו שאלה הימים שבהם אפשר לבקש הכי הרבה בקשות, לפנות אליו בתחינה, בתפילה, בבקשה, והוא נעצר. אז זה, קדימה, תעשו את זה. אלה 40 הימים שבהם אפשר הכי הרבה לפנות אליו, כי הוא ממש כאן לידינו, הוא כבר לא שם למעלה בהיכלו. אני ממש אוהבת את הסיפור הזה. אתה יודע, אפשר להמשיל אותו לעוד המון דברים של איך מנהלים ממלכה ועד כמה השלטון צריך לרדת אל העם או העם אל השלטון. יש בזה, אתה יכול לקחת את זה להרבה מאוד רבדים של פרשנויות, זה לא חייב להישאר במישור הדתי כמובן.
לסיום?
יש בזה משהו יפה של אם אתה רוצה לשמוע את האנשים שאתה נמצא איתם, אז פשוט תבוא אליהם ותשמע.
אבל לסיום, איך את באמת, אני לא יודע אם זה נחשב לחגוג את הסליחות, אבל את הולכת, איך זה עובד?
תראה, נשים פחות הולכות ופחות מחויבות, אבל כן, אני משתדלת ללכת לפעמים, לפחות פעם, פעמיים בכל התקופה. אני חושבת שאחד הדברים היפים בשנים האחרונות זה הסליחות הפכו להיות איזה אירוע קצת, איך נגיד, אנתרופולוגי שכזה. באים אליו אנשים רק כדי לצפות בו מן הצד, אפילו אם הם לא באים באמת להשתתף בו ולהתפלל. יש בירושלים סיורי סליחות, בכותל יש מעמדי או מעמדות סליחות גדולים ומפוארים. בירושלים, בבתי הכנסת הגדולים, יש ממש, זה ממש, זה כבר יצא מרמת התפילה הפרטית, זה הפך ממש להיות באמת אירועים על גבול האירועי תרבות, מעניין. ממש כאילו, על גבול אירוע תרבות.
מעניין היחס, כן, השונה ממש לסליחות בשנים האלה. תודה רבה לך, לשון היית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן.
תודה, דודו.
ובמסגרת פינת הספרות נעסוק בשאלה מה עשו בני 18 בצרפת עם הכסף שהמדינה נתנה להם כדי שיצרכו תרבות. שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמור ביטן דביר, מגישת העסקת האחיות גרים בגלי צהל, שלום.
שלום.
מה את היית עושה עם כסף אם היו מכריחים אותך לבזבז אותו על תרבות? מעניין, שאלה טובה.
זה תלוי, אני גם חושבת שהייתי מבזבז אותו על ספרים, כמו שעשו הרבה מאוד בני נוער בצרפת. יש כמה כרכים מאוד מאוד יפים של הפוליו סוסייטי ששמתי עליהם עין, ואני לא מפרגנת לעצמי לקנות אותם כי הם יקרים מדי. אז זה זמן טוב להיות צעיר או צעירה בני 18 בצרפת. הם קיבלו מהנשיא עמנואל מקרון, זה היה אחת ההבטחות הבחירות שלו אפילו, לעודד תרבות וצריכתה בקרב צעירים. הם קיבלו 300 יורו, שזה בערך 1,200 שקל, וואו, למשך שנתיים. והניסיון היה לעודד אותם בעצם לצרוך תרבות יותר מאתגרת. אבל הנתונים בשטח בינתיים נראים אחרת. יש אפליקציה כזאת שאפשר להירשם אליה. וההצהרה של הממשלה היא ש-73% מהמשתתפים גילו פעילויות תרבות חדשות, 32% הלכו לראשונה למוזיאון, הזמינו יותר ספרים ממשחקי וידאו וכולי. אבל ניתוח יותר מעמיק של הנתונים גילה שרוב הצעירים הללו שקנו ספרים קנו בעיקר חוברות מנגה, שזו אנימציה יפנית. הצרפתים היו די מזועזעים.
אני לא מבין למה, אבל זה נשמע לי, אני לא בטוח שאני לא הייתי קונה.
לחלוטין.
זה מרהיב, זה יפה, זה מעניין. זה מעניין. מדיום מדהים בעיניי.
אני גם חושבת, אני חושבת שקומיקס זה צורת אומנות נפלאה. אני חושבת שבעיקר היום במנגה היפנית קוראים דברים מאוד מאוד מעניינים בתחום הזה. ואני חושבת שזה נורא מוזר דווקא שהצרפתים היו כל כך מופתעים, כיוון שמדובר באומה שקומיקס הוא חלק מאוד מאוד חי ותוסס ביצירה התרבותית שלה. בין אם אתה בצרפת ובלגיה, אם אנחנו קצת מרחיבים פה את המרחב הגיאוגרפי שלנו, יש מסורת מאוד ותיקה ומאוד פורה של קומיקס על פני כל הקשת, מקומיקס מאוד אהוב ומוצלח לילדים, אסטריקס, אם נזכיר את גיבור ילדתי גדול, דרך קומיקס אירוטי בשנות ה-70, ועד היום יש יצירות מדהימות במדע ודיוני ופנטזיה בקומיקס בצרפת. זאת אומרת, זה לא סוגה שזרה לתרבות הצרפתית, אז יכול להיות שהם ציפו ליותר נוכחות בקונצרטים ברוקים, מוזיקה קאמרית ואופרה, אבל צריך גם להביא בחשבון שהרבה מהמקומות שבהם אפשר לצרוך סוג כזה של תרבות עדיין פועלים רק באופן חלקי.
וגם יותר נוח, אני מוכרח לומר כמי שאוהב מוסיקה קלאסית, שיותר נוח פשוט לקחת חוברת ולקרוא בשירותים.
אתה יכול להזין גם למוזיקה קלאסית בשירותים.
נכון, אבל לא בתוך, לא בקונצרט, לא תוך כדי הקונצרט עצמו.
לא לחוות את כל החוויה הקבלה.
כן, בדיוק.
זה נכון, ואני חושבת שיש כאן קצת איזה מין רוח כזאת של משמר ישן נגד משמר חדש, כן, המבוגרים שציפו שבני הנוער יצריכו תרבות רצינית, ישקיעו את הכסף הזה בסוגות עיליות כאלה ואחרות, ועדיין לא מצליחים לראות ביצירות הללו שוות ערך אולי לדברים אחרים. ואני חושבת שזה חבל. זאת אומרת, אני חושבת שיש כאן הצבעה ברגליים, כמו שאומרים, של בני הנוער לטובת הסוגה הזו, ואולי יש כאן גם איזושהי העדפה של התרבות המקומית. שאגב, האפליקציה הזאת היא מאוד מוכוונת כלפי תרבות צרפתית. למשל, אפשר לרכוש משחקי מחשב, אבל רק אם היוצרים שלהם הם צרפתים, ואם הם לא אלימים מדי. ובכך אנחנו בעצם סגרנו את ה... סתמנו את הגולל על רוב רובם של משחקי המחשב שאנשים צעירים יכולים לשחק היום. כן, אז יש הטייה לכיוון התרבות הצרפתית של האפליקציה, וזה נשמע לי לחלוטין סביר והגיוני. אבל שוב, אני חושבת שהבחירות האלה מעניינות.
האמת היא שמסקרן, מה לדעתך היה קורה כאן בישראל, אם היו נותנים לבני נוער לצרוך תרבות, נותנים להם איזשהו סכום?
אני חשבתי על זה הרבה. חשבתי על זה הרבה.
מה היה קורה פה? אני לא מצליח.
אני בעד שפשוט בוא נבדוק וננסה. בואו ניתן לבני נוער בני 18. אגב, בצרפת עומדים להרחיב בשנה הבאה את הסכום הזה גם לצעירים יותר. בואו ניתן להם את הכסף ונראה מה הם עושים איתו. אני מאוד סקרנית לדעת מה היו את
התוצאות. הנה, גואל פינטו שכבר מוכן לתוכניתו, אומר לי באוזניה, מוסיקה, הם היו קונים מוסיקה.
אני גם חושבת, הרבה ספוטיפיי, כן, אני חושבת שהרבה ספוטיפיי, הרבה מופעי מוזיקה. אנחנו בכלל, אני חושבת שמופעים היו מהווים חלק גדול מהצריכה התרבותית של הנוער הישראלי. הם מאוד אוהבים להיות עם אחרים, לשמוע מוזיקה ולעשות את זה בחוץ. אז אני
חושבת שזה היה הולך לשם. נשמע שבדיוק הגדרת את כל מה שהוא לא אני, ולכן אולי זה מה שהופך אותי למוזר כנראה.
אני ואתה נשב ביחד ונקרא מנגה.
לא, זה, אני, אוקיי, זה להפוך ממה שאני אוהב, אבל ככל הנראה את צודקת, אבל למה לא לנסות? שהמדינה באמת, כן, אפשר גם כך לעודד את התרבות. נו, שיתנו לבני נוער כמה מאות שקלים, שיקנו כרטיסים, אולי אפילו לסטנדאפ, אולי בדלת האחורית גם אני ארוויח מזה. טוב, תודה לך על הדברים. נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסכת האחיות גרים בגלי צהל, תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר, הוא עמל, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקאי אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, תקפידו על עטיית מסכות, התחסנו אם לא עשיתם כן עד כה. מחר תוכנית חדשה, להתראות.